אחלה דפים.
פסח שני שמח לכולם. אנחנו בעצם, אני רוצה שנשב היום בעיקר על פרק ל"ב, שהוא פרק שעורייתי שכזה, ונקרא סביבו כל מיני דברים. מה?
יום ירושלים.
מה? יום ירושלים זה שבוע אחרי לגמור, אבל הגמור זה שבוע הבא, זה שבוע אחרי
לגמור. והגמור זה מוצא שבת.
תלוי את מי אתה שואל. במשרד החינוך זה יום שני. טוב, מה זה קשור עכשיו? נכון, אבל זה סתם כבדי דרשה חביבה עליי. אבל זה אקטואלי קצת, כן. זה החג הבא, חופים לגמר. טוב, בקיצור, פרק למד בית. מי קרא, מי מכיר, מי זה? ניתן לכם לעבור? בגדול אני מניח שרובם, כשכולכם מכירים בגדול את הטענה של הרמב״ם לקורבנות, שמעתם פעם, פה זה בעיקר ממוקד בפרק הזה, וזה נחמד שאתה רואה שהוא כבר מוכן לקולמוס, הוא מעלה פה את כל השאלות שיעלו כלפיו, ואומר איך הוא יענה עליהם, ויש כל מיני דוברים, גם כאילו, אתה תגיד לי ככה, אני אגיד לך ככה, הקדוש ברוך הוא בעצמו יגיד לך ככה, בסוף זה בכלל קטע, מבחינה ספרותית מעניין. עכשיו זה פרק מתעתע למדי, אני חושב צריך לקרוא אותו בזהירות, יש לי איזושהי מחשבה לגביו, אבל לא לגמרי בטוח לגביה, אני אעשה ככה לשכנע אתכם, ולכן הבאתי גם כל מיני מקורות אחרים כדי לתמוך, זה הרבה טקסט, לכן מי שקרא הרוויח, אני נראה אם נקרא את הכל ברצף, כי באמת מה שאני רוצה להגיד הוא מפוזר פה על פני כל הפרק, אז בואו נתגלגל ונראה איך זה הלך. יש לפני איזה פרק למד א' כמה שורות שהן די חשובות, אבל הקשורות לדברים שדיברנו לפני שבועיים, אז לא רציתי להתחיל לפתוח את זה שוב, ואני מדבר עוד פעם על אלה שאומרים שטעמי המצוות עדיף שלא יהיה, של המצוות עדיף שלא יהיה טעמים, דברים שבעצם כבר דובר עליהם בפתיחה של התוכן הזה. אז אנחנו נדבר בעצם על ל"ב, אם מספיק נגיד איזה חצי מילה על המילים על המד א', שזה עוד איזה שתי הערות קטנות כאלה. בעצם כל הפרקים האלה שאנחנו למדנו שבוע שעבר ונדבר עליהם היום, הם בעצם כל מיני הקדמות כלליות לטעמי המצוות שהרמב"ם פותח ברחבה, כל מיני דברים שהוא אחרי זה יגיד בקצרה, ויגיד כבר אמרתי לך את זה קודם. אז כל העניין של הקורבנות זה עניין, כאילו זה מין יעדים גדולים של התורה, שאחרי זה הוא יפרוט אותם ויגיד הנה זה ממלא את היעד הזה, זה ממלא את היעד הזה, כשהגש לפרטי המצוות. אז היה לנו את האמירה הכללית על השני השלמויות שראינו שבוע שעבר, לפני שבועיים, לא זוכר. שבוע שעבר, עכשיו יש לנו את העניין של הקורבנות, עבודה זרה, אחרי זה יש פרק על התאוות, התורה היא נגיד תאוות, ועוד איזה פרק על העניין של הפרטים, שאולי נספיק להגיד עליו את המשפט, ואז הוא מתחיל את ה-14 קבוצות. טוב, בוא נקרא. הבאתי פה ממש כמעט את כל הפרק, יש פה הרבה דברים שיפה להתעכב ולראות איך הרמב״ם בונה את הטיעון שלו. יאללה, כאשר תתבונן במעשים האלוהיים, כלומר המעשים הטבעיים, התבררו לכם מהם עורמת החסד של האלוה וחוכמתו בבריאת בעלי החיים, דירוג תנועת האיברים וסמיכותם זה לזה. כן התבררו לך חוכמתו ועורמת חסדו בדירוג מצבי מכלול הפרט שלב אחר שלב. דוגמה לכך, הדרגת תנועותיו וסמיכות האיברים. חלקו הקדמי של המוח רך מאוד, חלקו האחורי קשה יותר, מוח חוט השדרה יותר קשה ממנו, מתקשה ככל שממשך וכו' וכו'. מי שראה יש שם פירוט ארוך איך כל איבר וכל עצב הוא בדיוק נמצא במקום הנכון ובנוי באופן שמתאים למטרה שלו וכו'. כן, עד אלוה בעומת חסד לכל פרט מפרטי בעלי החיים העמקים, מפני שבהיוולדו הוא רך בתכלית ואינו מסוגל להיזון ממזון יבש. לכן הוכנו לו השדיים מיצירת החלב שאיזון ממזון לך הקרוב למזג איבריו עד שאיבריו יתיימשו ויתקשו זה אחר זה בהדרגה. בואו נסתכל שנייה על המשלים האלה, מתוך הנחה שאנחנו יודעים פחות או יותר מה רוצה לומר, כן, יש פה כמה דברים שצריך לשים לב למחשב הקטע הזה. דבר טוב, רק שם סתם כי הערה לדברים שניגע להם מהמשך, הרמב"ם אומר פה המעשים האלוהים, כלומר המעשים הטבעיים, שזה... אני רוצה שנחזור לזה בהמשך. מישהו כבר אמר אותם, אבל זה בהקשר הזה, בעצם כל הפרק הזה, מה שהוא עושה, כבר מהפסקה הזאת, זה להגיד שהמצוות, ההיגיון של התורה, הוא כמו ההיגיון של הטבע. תסתכל לך, הקדוש ברוך הוא נוהג בטבע, ותבין איך הוא נוהג בתורה. שזה, נדמה לי שכבר דיברנו על זה שבוע שעבר, ביחס לכל העניין הזה של העולם יש תכלית, והתורה היא חלק מהתכלית של העולם, ולא שהתורה היא לוקחת את העולם למקום אחר. זה דברים שהם כבר נמצאים פה כהנחת יסוד מובנת מאליה. מעבר לזה, יש פה שני משלים, נכון? זאת אומרת, שני דברים שהרמב"ם מפנה תשומת ליבנו אליהם. אחד זה מה שהוא מנסח, דירוג תנועות האיברים וסמיכותם זה לזה, כל התיאור הארוך שלא הבאתי פה, והשני זה דירוג מצבי מכלול הפרט שלב אחר שלב. עכשיו בפשטות תגידו לי אם הבנתם אחרת, השני אני מבין למה הוא קשור לפרק הזה. כל מה שהרמב"ם יגיד לנו בהמשך זה שהתורה מכוונת לכל שלב למה שהוא צריך, והיא מתאימה את עצמה, כמו שהחלב מתאים לתינוק בשלב מסוים, ככה המצוות מתאימות לישראל בשלב מסוים. מה הקשר של החלק הראשון? שהוא לא קשור, כאילו לא הבאתי פה את כל התמונה, אבל בעצם הוא לא קשור לדרגתיות, אלא קשור למיקום של הדברים. זה שכל דבר בנוי לפי המקום שלו ולפי התפקיד שלו במערכת. תראה לכם איזה מחשבה למה זה קשור פה? זה מביא את זה בריחוץ רבה, יש לומר. אני מניח את זה כשאלה פתוחה, כי באמת אני לא יודע לענות. בפשטות זה לא נראה לי קשור כל כך. זאת אומרת, קשור לדברים דיברנו בפשעים הקודמים, אז יש הדימוי של המצוות כאמצעי. לחשוב שכל איבר הוא בנוי באופן שמתאם לתכלית שלו. אז ככה גם כל מצווה היא מותנת לאיזושהי תכלית.
זה נאמר שלכל דבר יש חוכמה, כאילו.
כן. זה באמת אמירה יותר כללית כזאת, היא פחות מוכוונת. המשל השני, אני רואה שהוא ישר מוכוון על המטרה של מה שהוא רוצה לומר. לכאורה, גם על זה אני רוצה להראות קצת בהמשך, אבל לכאורה העניין של הפרק הזה זה העניין של השלבים. ולא העניין של הסמיכות זה הזה, המיקום. זה דימוי, כאילו הכרונולוגיה, זה מה שהוא חושב במה שהוא רוצה פה. לכן אני באמת לא יודע למה הוא כל כך מעריך כזה, פסקה שלמה של הדבר הזה. עוד דבר מה שאני רוצה להצביע עליו פה, טוב, הביטוי הזה, עורמת חסד, זה גם עניין של תרגום. שוורץ פה אומר שמשמעות הביטוי היא שנינות מעודנת שפיקחות וחסד משמשים בה ומטרתה לעזור. פה זה במילה אחת, בערבית. שנינות מעודנת שפיקחות וחסד משמשים בה ומטרתה לעזור. זה מושג מעניין מצד זה, זה הזכיר לי דברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, כשדיברנו על השערם אומר שהאהבה והדעת הם קשורים ביחד, לדעת את השם ולאהוב אותו זה הולך ביחד. ניסינו קצת לגעת בנקודה הזאת שבוע שעבר, אבל זה הזכיר לי פה בגלל ששוב, יש לך פה איזשהו תיאור של חוכמה שהיא לא רק מצלח אינסטרומנטלי, כן, הוא יודע לעשות את הדברים באופן שמתאים למטרתם, לצורה הכי מתוחכמת בפרטי פרטים. אלא המטרה פה מתוארת כטוב, כחסד, מטרתה לעזור. זה לא שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאיברים יעבדו כך, אז הוא ברא אותם באופן שמתאים, אלא הוא רוצה שהחיה יהיה טוב, הוא רוצה שיהיה את מה שהיא צריכה. התיאור פה הוא תיאור של חוכמה שהיא חסד. שזה נראה לי חלק ממה שדיברנו קצת שבוע שעבר, התיאור הזה של איך הכרת החוכמה היא גורמת לאהבה. זה לא סתם לראות מכונית ולהגיד שבנו אותה מטוקטק ככל זה. אלא לראות, בנו אותה בשבילי, בנו אותה בשבילי בשביל עצמה, לא משנה, בנו פה. יש פה איזושהי מחשבה שהיא מוכוונת, מוכוונת למישהו, לעזור. זה אני חושב שבמיוחד בביטוי הזה, במיוחד, זה גם תופס אני חושב בעניין של המצוות, בהמשך כמשהו כזה, זה נועד לטובה, לא רק להשיג איזשהו יעד, זה נועד לעזור לאנשים, להביא אותם לאנשים. זה לא, כאילו, האסוציאציה שלי הייתה המושג של עורמת התבונה, שמדברים עליו בהקשר של הגל הרבה פעמים, ששמה יש בזה משהו קצת הפוך, אלא שעומת התבונה, כל העניין בזה שההיסטוריה פועלת לא דווקא לפי מה שאנשים חושבים שהם עושים. יש איזשהו פער, זה לא לטובת האנשים, זה לטובת יעדים גדולים, ואנשים הם הרבה פעמים דרגים במערכת שחושבים שהם עושים דבר אחד, ובסוף מסתבר שהם עשו משהו אחר. פה אני חושב באמת הנימה היא מאוד אחרת. לכן זה ביטוי עומת חסד, הוא זורק את זה במקום אחר. בכל אופן זה המשל. עכשיו בואו נתגלגל הלאה, אלא אם כן אתם רוצים עוד להעיר משהו לגבי זה. אוקיי, בדומה להנהגה הזאת ממש מעט אותו מנהיג, התגדל והתרומם, באו דברים רבים בתורתנו, כי אי אפשר לצאת מניגוד לניגוד בבת אחת. לכן אין אפשרות בטבע האדם שיעזוב את כל אשר הסכין אליו בבת אחת. לכן, כאשר שלח האל את משה רבנו לעשות אותנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, על ידי שנדע אותו יתעלה, כמו שהבהיר ואמר, אתה הורית על הדעת, וידעת היום מה שבות הערביך, ונתמסר כלי לעבודתו, כמו שאמר לעובדו בכל לבבכם, ואמר ועבדתם את השם אלוקיכם, ואמר ואותו תעבודו. והדרך המפורסמת בעולם כולו, שהסכינו אליה באותם ימים, והפולחן הכללי שגדל ממו, לא היה אלא להקריב מיני בעלי חיים, אותם מקדשים שהציבו בהן הצורות, ולהשתחוות להם, להקטיר קטורת לפניהם, היראים והסגפנים, ובאותם ימים דווקא האנשים המתמסרים כלי לשירות אותם מקדשים מעשיים לכוכבים, כשהסברו. לא הצליחו חופתו להתעלה ועורמת חסדו, הנראה בבירור בכל מה שברא, שיצווה עלינו לדחות את מיני דרכי פולחן אלה, לעזוב אותם ולבטלם. כי זה היה באותם ימים דבר שאין להראות על הדעת לקבלו בהתאם לטבע האדם, אשר לעולם נוח לו במה שהסכין אליו. דבר היה דומה באותם ימים כאילו בימינו היה בא אדם, היה בא הנביא, הקורא לעבוד את האל, והיה אומר, האל ציווה עליכם שלא תתפללו אליו ולא תצומו ולא תשברו אליו ועצרה, עבודתכם תהיה רק מחשבה בלי מעשה כלל. המשפט הזה הוא באמת, נחזור אליו אולי בהמשך על הדוגמה המסקרנת הזאת. אבל בואו נסתכל שנייה קודם על המהלך הכללי, נקרא עוד פסקה. לכן השאירי תעלה את מיני העבודות האלה, והעבירה מיותן לנבראים ולדברים דמיוניים שאין להם מהות אמיתית להיות לשמו התעלה. וציוונו לעשותם לא התעלה. לכן ציווה לנו לבנות למקדש שעשוי מקדש, ושיהיה מזבח לשמו, מזבח אדמה תעשה לי, ושהקורבן יהיה לו, אדם כי יקריב קורבן להשם, ואיש החוויה תהיה לו והקדרה תהיה לפניו, בשר שיעשה דבר במעשים אלו לזולתו, זובח לאלוהים מחורם, כי לא תשתחווה לאל אחר, ויחד כהנים משירות המקדש, וכולי, התחייב שתיקבל עליהם זכויות, אולי נדלג קצת ברמת חסד אלוהים זאת, הושג שנמחה זכר עבודה זרה, והתבסס היסוד הגדול האמיתי באמונתם, והוא מציאות האלוה וייחודו. הנפשות לא נתראו, לא נרתעו ולא חרדו מפני ביטול הפולחנים שהם מובלים אליהם ושלא הכירו פולחן זולתם. אז אם נפשכם נרתעת או שלא, זה הזמן להגיד, כמו שהוא אומר במשפט הבא. מה אתם אומרים על המהלך הזה? איך זה נראה לכם? רשימה של תרגלות, כן, יש כל מיני תרגלות בנו.
זה שתיים. אחד זה לחזור על המשפט של התפילה, זה די מעריר בעצם את כל האפשרות הזה, כי בהנחה שהוא צודק בדימוי שלו, וכמה אנשים לבוא ולהגיד שהקורבנות הם מלא עבודת האל, זה היה שמה זוי כמו מה שאומר לנו, זה לא מפורח שכאילו עוד כמה דורות, זאת אומרת שגם מה שאנחנו עושים עכשיו, זה בעצם די שומט את הקרקע עם כל מה שאנחנו יכולים לחשוב עליו. ואז כאילו אין שום דבר שאפשר לחשוב עליו שהוא קשור למה שאתה מדמיין שהוא עבודה של אלוהים, שבאמת אתה יכול אפילו לחשוב שהוא ודאי להגיד איזשהו גורם קשה שאתה לא יכול לתפוס אותו, זה אפילו מעבר.
מה מעבר?
אפילו להתחיל, לא ממש לתפוס כאילו ממש להבין בצורה, אבל אפילו להתחיל לחוש שאתה יודע, זאת אומרת, התפילה, ולא שכאילו תהיה תפילה והיא תהיה טיפה אחרת, יכול להיות
ש... מה זה תהיה? כשאתה אומר תהיה, כאילו אתה אומר אם יבוא הנביא הזה, מה הוא יעשה? מה המשפט הזה?
אם היה בא הנביא היום, כן, דוגמה שלו, שהוא היה בו אומר, בזמנו זה היה לא רצום ולא צודק, כי זה מה שהיו עושים. כאילו, תמיד אפשר לבוא לקחת את הטקסים הדתיים היום, כאילו, הרבהים אומרים, אל תעשו אותם, אז לא יודע, זה משהו שנתקע איפה.
אבל מה, אתם מוטרדים מזה שאתם מניחים, כאילו ככה אני מבין מכם, שאתם מניחים שהרמב"ם בעצם אומר לנו, שהוא הרמב"ם בעצם הנביא הזה, שאומר לנו, בעצם אל תעשו? ככה אתם מבינים את המשפט הזה, ולכן אתם מטריד אותם.
אבל אני חושב שזה קרה, שהיום אנחנו מבינים אותו.
שזה קרה שמה?
שמה? לא יודע אם בנביא, אבל שהיום אנחנו כבר מבינים את זה שהקורבנות הן לא רלוונטיות.
ומה הוא רוצה להגיד לנו על התפילה? זו שאלה, אפשר להביא את המשפט הזה באמת כדוגמה, שהוא לא מתכוון אליו, נכון? שהוא כשתבין, תחשוב שזה כמו שמי שאומר לך לבטל את התפילה עכשיו, ככה זה היה.
אבל הסימוס של הקורבנות הוא כאילו מוחלט, זאת אומרת, גם אנחנו, נראה ש... יש איזשהו קושי עם הסיפור של הקורבנות, אבל ההנחה שהם יעלמו וכאילו לא יהיה להם בכלל זכר,
לא היה... אתה חושב שזה מה שהוא מתכוון ברמה המעשית?
קודם כל כן, וגם...
כן? לא יודע, זו שאלה, אני לא רציתי להיכנס לכל הקטע הזה, אנחנו באופן כללי בשיעורים מתחמקים מהשאלה שלו, היחס בין משנה תורה למורה נבוכים וכאלה דברים.
אין משהו כאלמנט חיובי כאילו שיש בקורבנות, הם כאילו...
נכון.
נטו איזשהו סיפור שקשור להרגיע את ה...
זה הדבר חיובי,
מה?
זה
בעצמו
הדבר חיובי.
צריכים לשחק קצת עם המושגים האלה של חיובי ושלילי, אבל לכאורה המשפט האחרון בפסקה האחרונה שקראנו, הוא אומר שזה כבר קרה, מושג שנמחה זכר עבודה זרה. אם הדבר החיובי זה למחות דרך לעבודה זרה, זה כבר היה. עכשיו השאלה, האם הרמב"ם חושב שלא יהיה קורבנות? זה כאילו, זה תמיד קשה להגיד, כי הוא מתחמק מלדבר על זה.
כמו שהתורה כולה מתחילה...
מה?
להגיד
למחות
עבודה
זרה. זהו, זו שאלה. זו שאלה בכלל מה היחס בין המהלך שהוא מתאר כאן לבין... כאילו, מצד אחד זה מופיע פה בפתיחה. זאת אומרת, זה לא מופיע בתוך הפרק הספציפי של עבודה זרה, זה מופיע כפרקים, כאמירות הכלליות. אתה יכול לקרוא את זה כקריאה שזה אמירה לגבי קורבנות. ספציפית, ואז השאלה אם הקורבנות עדיין צריך אותם או לא. יש גם אפשרות, המשפט הזה של התפילה הוא קצת נותן את התחושה, שהוא בעצם אומר פה איזושהי אמירה יותר רחבה. יש גם, לא יודע, בהתחלה של הפסקה השנייה שהבאתי פה, אומר, באו דברים רבים בתורתנו. זה כאילו תהיתי, אין דברים רבים, זה שהקורבנות זה באמת הרבה דברים, שבעצם חוץ מהקורבנות יש עוד כמה דברים שהוא מתכוון להגיד שהם חלק מהרציונל הזה. זה שאלה, זה מעורפל, יש כל מיני הבחנות, נראה
יש כאילו... יש את העניין שבעצם אלוהים לא צריך שום דבר מה שאנחנו עושים.
זה אפשר להגיד... כן, אבל אף אחד לא אמר שאני צריך את זה בשבילו, זה היה כבר מזמן, נראה לי, הוריד את האדם מזה. שאלה אם זה בשבילם.
זה מקפיא אבל גם בהתרחשות החברתית, כי כאילו איזשהו צורך שהוא גם הוא גם נוגע איזושהי התרחשות חברתית והוא גם איזשהו צורך פנימי של האדם ויש לו גם מתוך ההתרחשות הזאת. הוא אומר כאילו שהמצוות הם בגלל ש כאילו אם אז הם היו חיים באיזושהי מציאות חברתית ש שהיה צורך לאדם מעל את התאווה הזאת להכיר קורבן באיזשהו מקטע שאז תאווה דתית כזאתי ורצו לזה איזשהו יתרון בתוך הדמות מצוות של קרבת קורבנות במקדש, אז באותה מידה כאילו יכול להיות ש... יכול להיות, אני אומר יכול להיות, אבל הוא לא מתייחס לזה, זה כאילו משהו מפריע לי קצת, שבאיזשהו שלב בהתפתחות ההיסטוריה יהיו צרכים אחרים, שלא יהיה להם מענה, ואז שם אתה לא מוצא את עצמך...
מה זאת אומרת שלא יהיה להם מענה?
שהמצוות נותנות מענה לצרכים שהם לא הצרכים שלהם. הצרכים שלהם אין להם מענה בתור, בדמות מצוות.
זאת אומרת, אתה אומר, לא רק שלא מפריע לי, יש כאילו את הצד של זה שהקורבנות אם צריך אותם עדיין או לא, אתה אומר לי דברים אחרים שהם לא...
לא חייב לעשות דוגמה סתם ככה, אני חושב שאפשר עכשיו משהו.
זה מעניין, מאיפה מגיעים הצרכים האלה? אתה השתמשת בביטוי שתהיתי מתאים לרמב"ם, כאילו, למה שאני מדבר. אתה אומר, יש לאנשים צורך דתי להקריב קורבנות, אז זה בדיוק הנקודה שאני חושב שצריך להסתכל עליה. מה היחס, מאיפה מגיעים הצרכים האלה? מה היחס בין זה לבין מה שהרמב"ם רוצה, כאילו, או מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, בתוך כל המהלך הזה שהוא עושה כמו שהוא יקרא לו תחבולה בהמשך. זאת אומרת, יש צרכים לאנשים, התורה צריכה לספק להם את הצרכים, או שיש פה איזשהו משהו יותר מורכב. יש נראה לי שני דברים ש... כן.
אני רוצה לשאול את זה גם מחשבה, ואני... מה שמפריע לי פה זה, אוקיי, אז עכשיו תיקנו למשל את העניין של עבודה זרה. אז עכשיו מה? זאת אומרת, אז כנראה שהם שוב קורבנות פה לא יכולים להתאים לנו לצרכים רוחניים כזה, אז איך אנחנו באים עכשיו ומשנים את הילדות באופן, את המצוות באופן שבו יתאים לזה, על יד הרמב"ם, כן? איך אנחנו באים עכשיו ובאמת מתחילים בזה? זאת אומרת, הנביאים פה אומרים... הוא מביא פסוקים כל כך מהנביא שאומרים, מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, בתרמיה, הוא לא רוצה את הקורבנות, אבל לא מוצא לי פה איזושהי אמירה לגבי היום שאחרת. זאת אומרת, זה נכון, אנחנו פעמים תקנו תפילות, כן, את הקורבנות וכו', ואני חושב שבאמת לפי שיטת הרמב"ם זה מאוד מתאים, זאת אומרת, חלופה של זה, אבל לצורך העניין, מה קורה ביום שבו תפילות, אם באמת הכל לא מפסיק?
זה קורה שהתפילות התגשמו והבית המקדש ייבנה.
אבל זה בסדר. זאת אומרת, היה לפני כמה זמן גדעון של דעות, את מכיר את המגזין דעות?
על הכל
זה? כן, על הכל זה, זה היה מאוד מעניין. זאת אומרת, באמת שאלה, זאת אומרת, לא יודע, לא... אני פחות רואה את עצמי, אנחנו מכירים עכשיו קרובן, בכיוון, כאילו, אין מה לעשות, לא?
לא, אני רוצה להבחין שני דברים שדיברתם. אחד, זה בכלל איזושהי אי נוחות מהמהלך הזה, מזה שהוא לוקח את המצוות והופך אותן למשהו, ממה?
מהמחיקה.
מהמחיקה,
מהריקום. הוא לא מפרש את המצוות, פשוט מוכר, כאילו המערכת ההלכתית, שבנויה מכל הדברים שהם זזים, זאת אומרת, השבת שלנו לא בהכרח כמו השבת של פעם, אבל תמיד הייתה שבת באיזושהי צורה.
יש איזושהי רצון.
הוא משמיט כאילו איזה משהו מתוך המערכת, זהו, המערכת.
כאילו... מה אתה מתכוון משמית? מה זה קשור לאיזה דברים אחרים זזים? לא, לא הבנתי.
יש כאילו נהיה במערכת כל מיני איזונים, נהיה מכל מיני דברים שהם יכולים לזוז ולהשתנות. זה... לא יודע, לשנות את היחסים שהייתם בשני, אבל תמיד, כאילו, זה לא שדברים כאילו יוצאים מתוך המערכת, הם משנים את המיקום שלהם, משנים. לבוא ולהגיד שכל הסיפור של הקורבנות, אין לו כאילו רלוונטיות היום, זה פשוט לא עובד, זה כאילו תמונה שנראה לי אחרת.
אני לא יודע אם הוא אומר את זה, אני רוצה להבחין בין שתי שאלות. יש שאלה אחת, שזה עצם התנועה הזאת שבה הוא אומר, כל המצוות האלה הם סוג של תחבולה בשביל משהו אחר. עכשיו, צריך לדייק, אני רוצה שנסתכל על זה בהמשך, הרי כבר רמה אמר כבר לפני שבוע היינו, שהוא אומר שהמצוות הן בשביל תכליות אחרות, הן לא תכלית לעצמן, הן לא חסרות משמעות וכו'. פה יש משהו שהוא עוד יותר מוקצן, בגלל שהוא אומר לא רק שזה אמצעי בשביל תכלית, אלא זה בכלל סוג של קשרה עם המציאות האנושית, זה לא, זה אפילו לא, זה בעצם תכלית, צריך לדייק את המושגים, נראה את זה באמת, זה סוג של תכלית שלילית כזאת, ונועד לתת לאנשים איזשהו משהו כדי שהם יעזבו משהו אחר, זה משהו עוד יותר עקיף. שזה, זה בעיה כאילו ספציפית לגבי הטיעון, ויש עניין אחר, כמו שעלה בדברים שלכם, אני רוצה להבחין, כי זה נראה לי שני דברים שונים קצת, שזה השאלה ההיסטורית, האם זה אמור להתפתם? הרמב"ם לא אמר דברים מפורש מצד אחד, ומצד שני, הוא כן נותן לך את התחושה שזה בעצם כבר עשה את עבודתו, אבל הוא לא אומר מפורש בשום צורה שזה באמת אמור להשתנות, ואם זה לא אמור להשתנות, אז למה? מה? כאילו, מה, איך זה עובד כל הדבר הזה, ומה זה אומר? זה שזה לא משתנה. אני חושב שאם מסתכלים על הפרק הזה, יש פה באמת איזשהו תעתוע, כי הוא לא אומר שום מילה לגבי זה שזה עבר זמנו ומטל קורבנו. והוא גם לא, אבל מצד שני, אם מסתכלים על המשל הזה, למשל הרי מדגיש כל הזמן שהעניין זה שלבים, יש שלבי התפתחות, כל שלב התפתחות יש משהו שמתאים לו, אתה מקבל חלב שאתה תינוק, כשאתה גדל, אתה מפסיק לשתות חלב. המושגים, הוא חוזר פה שוב ושוב על זה שאי אפשר לצאת מניגוד לניגוד בבת אחת, אי אפשר לעזוב בבת אחת. כן, כל מיני תיאורים של הדרגתיות, של שלבים, ותכלס הוא לא אומר בשום שלב שזה שלב, וזה אמור לעבור. יש לו מין דיבור כזה מתעתע, כי מצד אחד הוא אומר בלשון רבים כזה, שכשהוא מדבר על הפולחן הכללי שגדלנו עמו, אתה יכול להיות תמיד להסתכל בתרגומים אחרים כדי לדייק פה, האם זה האנחנו הזה הוא עדיין אותו אנחנו, ולכן כולנו ממשיכים את אותו מהלך, ומצד שני יש את האמירה שהזכרנו שזה כבר הכל בטל בעצם. יש פה איזשהו תעתוע, מה שמעניין זה שהרמב"ם לא מתייחס לשאלה הזאת בכלל, הוא מתייחס מאוד לשאלה הראשונה, וזה בקטע שנקרא עד מעט, וזה הטענות שהוא מעלה שיעלו כלפיו, כולם קשורות לזה, אבל הוא לא אומר שום דבר ברור לגבי זה, ועכשיו נכנסים לכל השאלות של הסתירות, וזה הוא כתב משנה תורה, ראיתי שכתבו שכל דבר, שכל מצוות שהרמב"ם מונה אותן זה מצוות נצחיות, הוא לא מונה תקנות זמניות. בפשטות ודאי שבספרים הלכתיים אני לא חושב שאפשר למצוא, כאילו נראה לי בפשטות ההנחה היא שזה תמידי, אני לא יודע אם ממש נדבר על זה מפורש, לא חקרתי בזה, כי באמת הנטייה שלי זה להתמקד במורה נבוכים. אבל גם פה אני חושב שזה בולט שהוא מתעלם מזה. וזה אני רוצה שנגיע קצת בהמשך, אבל בעצם זו שאלה, אני חושב שהיא שאלה, האם אנחנו מנסים להבין איך הדבר הזה כן רלוונטי, או איך הדבר הזה מקבל איזושהי משמעות שחורגת מההקשר ההיסטורי שלו, ומה זה אומר עליו, באיזה אופן הוא חורג.
אני רואה במשך איזושהי הנחה סמויה, שאני גם מסתכל ובוחן גם את ההיסטוריה, המאוחר חורגן בזה מגדש רב גם כל אחרי, שמתקנו תפילות כנגד קורבנות. יש עוד איזושהי הנחה סמויה, שבידות יש מספיק כלים כדי להביא את היהדות באמת למקומות באופן פנימי, בלי תרבות חיצונית, בלי עוד, זאת אומרת, החכם שמחליף את הנביא בהקשר הזה, כדי להביא את המקומות שיהיו מקומות שהמשיכו להיות, להמשיך לחדש, זאת אומרת, זה באופן כזה, אז ככה שהמצוות אמנם לא התפחלו, אבל המצוות כן ימשיכו להישאר רלוונטיות תמיד. אני חושב שתפילות כן יפור בנות בדיוק ה...
אז זו שאלה, כי הוא לא מזכיר את זה, אני הייתי מאוד, זה היה נראה לי מאוד מתבקש בתוך ההקשר של הפרק הזה, שיגיד, הנה, עשינו כך וכך, עברנו את השלב הזה, יאללה, הלאה, בוא נמשיך. מצד אחד לא אומר את זה, מצד שני הוא אומר לך, תשמע, תפילה היום לא היית מסוגל להתגבר על זה, נכון? ואז אתה יכול להבין את זה בשתי צורות, כאילו, האם זה אומר שאני בעצם כן צריך לעשות להתגבר על התפילה, ולהגיע לשלב כזה שבו אני עובד את השם רק במחשבה בלבד, שזה בפשטות דבר ש... כאילו, קח את המושגים של הפרקים הקודמים, שהוא דיבר על שתי השלמויות, אז הוא אמר שהשלמות העליונה זה הדעות בלבד, אין בה שום מעשים. השלמות הראשונה. וברור שהיא יותר חשובה, וברור שהשלמות השנייה היא רק אמצעי אליה. מצד שני, אני לא יודע, זה שהוא מתעלה מזה ולא אומר על זה כלום, אז התחושה היא כאילו שהוא באמת מניח שעם כל ההסבר הזה, זה נשאר. אני חושב שהוא משחק איזשהו מקום ביניים. בתוך הדבר הזה. ואז שאלה אני חושב שהיא עולה מתוך הפרק הזה, זה איך החכם, נגיד שהספר פונה אליו, או מי שהספר מנסה להחכים אותו, איזה יחס הוא רוצה לבנות לנו, גם לקורבנות, גם לתפילה, בכלל מצוות. כי הוא עושה לנו פה איזה מין, פתח לנו פתאום איזשהו אפיק, שאולי הדרך הכי פשוטה זה להגיד, אוקיי, יש דברים שעבר זמנם, נבטל אותם. הוא לא אומר את זה, ולכן אני נטייה של זה לחשוב שהוא מנסה לכוון אותם למקום אחר. מה זה מסוכנת? תראה, אפשר לגמור את זה, אפשר זה. אני לא בטוח, הרמב"ם לא, גם כל מה שהוא אומר פה זה אמירה מסוכנת. אני לא חושב שהוא אומר שקורבנות זה רק בשביל ההמונים נגיד, והחכמים לא צריכים את זה, ושתפילה זה רק בשביל ההמונים. אני לא, אני אגיד, מבחינת ה... אני מרגיש שזה יותר מאתגר לנסות להבין שהוא מכוון למקום שבו אתה כן משמר את המצוות האלה, ולנסות להבין איך הוא רוצה שאני אתייחס אליהן. אני חושב כי אחרת זה נראה לי שעיקר חסר מן הספר, כי הוא בכוונה ישמיט פה חוליה משמעותית של ההיסטוריה של העניין הזה. ולכן המחשבה שאני מנסה להגיע לשנייה זה, זה שהוא רואה אותנו ככאלה שהתבגרו, אבל הם עדיין משמרים, אבל אני חושב שאולי מה שהוא רוצה לחוות הזה, שההתבגרות תהיה שנקיים במצוות האלה ממקום אחר.
לא, הוא לא לוקח דוגמה בדיוק, הוא לוקח דוגמה שבדיוק אומר לו, זה הדוגמה של הקורבנות, הדוגמה של התפילות, זה בדיוק זה, זה בדיוק דוגמה למה שהוא שואלים, נכון, אתה כביכול אדם משמר את סדר הקורבנות בתפילות שלי, אבל תכלס אתה לא מבין, זה מתחילים
קורבנות. אתה כן מתפלל היום.
מצוין.
מה יהיה כשיהיה בית מקדש? הוא לא מתעלם מהאפשרות שיהיה בית מקדש, הוא לא אומר הקורבנות היו ואינם. הוא היה יכול להגיד
שבאמת... לא נכנסו לתוך עולם המצוות, שאלה אם אתה יכול...
מה זאת אומרת שנכנסו לתוך עולם המצוות?
אתה
משנה
תורה של הלכות תפילה. כאילו, יש לך... יש איזשהו... יש כללים לצורך הדתי הזה.
אז מה?
אז יכול להיות שהוא... ברגע שאתה אומר שהמצוות נועדות כדי... לא יודע, אני רואה את זה כאילו אולי כאיזושהי... אולי זו התחמקות מכוונת, אבל מה שהוא נותן, כאילו... אז זה היה קורבנות, היום זה תפילה, זו איזושהי דוגמה קצת מתחמקת.
למה היא מתחמקת?
כי היא לא מביאה איזשהו צורך דתי שהוא... שאין לה מצוות מעניין.
אני רוצה שנשאר, בואו נסתכל שוב על העניין
הזה. זו התחמקות מכוונת, כן.
לא, אני אגיד לך, אני חושב שאני צריך לנסות לברר, כי אנחנו דיברנו פה כבר על השאלות הגדולות, לא נכנסנו יותר לקישקס של הטיעון הזה, וצריך לנסות לראות, אני רוצה להיכנס דרך הדיבור הזה שלך. מה זה אומר צורך דתי? מסתכל שנייה על איך המהלך הזה עובד. מצד אחד יש לנו עבודה זרה, שכאילו הרציונל של הפרק הזה זה שיש לנו נתח גדול מאוד מאוד מהתורה, שכל העניין שלו זה להתנגד לעבודה זרה, יש לו צד שלילי, ועבודה זרה זה דבר כל כך גרוע, ששווה להיאבק בו אפילו בצורה כל כך מפותלת ומשונה. עכשיו, איך הוא נאבק בעבודה זרה? כאילו, אולי צריך כאילו לסרטט את זה, אתה יכול לזרוק לי את הטוש הזה שם? ננסה לעשות את זה בצורה סכמטית, כאילו, נראה לי משמעותי. יש לנו... יש... העבודה זרה עצמה מתוארת פה לעבוד עבודות לדברים דמיוניים ונבראים.
אז
נעשה את
זה, נגיד, יש מוסר. יש דמיונות... וכו', שזה עבודה זרה.
ואנחנו רוצים להגיע לבציאות האלה לייחודו.
כאילו אנחנו רוצים להחליף אחד לשני.
אז כאילו, מה הם יכולים לעשות? זה להגיד לאנשים, תראו חבר'ה, כל זה זה שטויות, בואו תתחילו להאמין בזה. אבל מה לעשות? שיש פה עוד משהו שנכנס במשוואה, נכון? אני חושב שיש פה ברמה המבנית של הניסוחים, זה נראה לי יכול להבהיר את הדברים. תסתכלו, כל הפסוקים הארוכים האלה שמצטט בפסקה השנייה שהבאתי. כאשר שלח הילד משה רבנו לעשות אותנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, על ידי שנדע אותו יתעלה. א', ואז יש לנו פה ארבעה פסוקים של שלושה, שניים, שני פסוקים של ידיעה, תאורת על הדעת וידעת היום וכו', ונתמסר כליל לעבודתו. כמו שאמר, לעבדו בכל לבבכם, ועבדתם את השם לוקחם, אותו תעבודו. משקיע בזה הרבה. עכשיו, אני חושב שיש פה הבחנה בין שני דברים. יש את הידיעה, שיהיה אני חושב מתייחסת לזה, ויש את העבודה. נראה לי שאפשר להבין את הפרק הזה שהוא כולה בנוי על זה שיש איזשהו מתח בין שני הדברים האלה. זאת אומרת, בדרך כלל התפיסה של אנשים זה שהעבודה זה מה שנקרא בגדול פולחן, שזה מילה מספיק נפשטת כדי שאפשר לדחוף בתוכה, אני חושב, גם את התפילה וגם את הקורבנות ואת כל מה שעושים, את כל הפירוטים האלה. ועכשיו השאלה מה שמים כאן, זה כאילו יהיה נעלם. נכון? מה אני שמים, מה הרמב"ם היה רוצה שנשים כאן? מחשבה, פילוסופיה. אני נזכרתי למשל, איפה היה לנו ביטוי כזה? לא, הביטויים שהוא מביא פה, לעובדו בכל לבבכם, שבוע שעבר הזכרנו, לא הראיתי את כל הפרקים שבהם זה מופיע, שבו אמא מפרשת בהקשר של האהבה, והאהבה הזה שם הולכך, את כל הדברים האלה בכל לבבך הוא תמיד מפרש כעניין של הדעת. להשקיע את כל הכוחות במחשבה, זאת אומרת, לאמא יש די משתך עבודה צריכה להיראות, עבודה שמתכנת לכאן. שזה העבודה שכמו שהוא אמרנו לגבי התקליט הראשונה, שזה עבודה שהיא רק בדעות ולא במעשים. אבל אנשים תקועים בזה שלעבוד מישהו זה לעשות פולחן, אז מעתיקים את הפולחן הזה מפה. שבוע שעבר כבר ראינו שכשהרמב"ם מדבר מאוד כללי על המצוות, אז התחושה היא שהפרשנות שלו נתקעת בזה שהתורה מצד אחד לא מצווה על מה שהוא רוצה שהיא תצווה, זאת אומרת היא לא מצווה על הדבר הזה, היא לא מדברת על זה שצריך לדעת יותר מדי, היא רק רומזת על זה והיא לא מלמדת על כך המון, מצד שני היא מצווה על המון דברים שלא צריך. אז אומר, כל הדברים האלה הם סוגים של אמצעים וכו'. פה זה אפילו עוד יותר חזק, כי אני חושב לא שהיא מצווה על דברים שלא צריך, אלא מצד אחד אתה רוצה להתנגד לעבודה זרה ולהגיד שמו יש פה משהו אחר לגמרי, כל העניין שלנו זה להיאבק בזה. מצד שני, הדרך היחידה שלך לעשות את זה זה ליצור איזושהי אנלוגיה. להגיד בואו, במקום לעבוד את זה, בואו תתחילו לעבוד את זה. במקום ליצור ניגוד, יצרת דמיון ואמרת, טוב, תפסיקו להקריב לזה, בואו תקריבו לזה. ונוצר לך עולם שלם, זה משהו שאפשר לקרוא אותו משתי דרכים. אפשר להגיד, זה מכשיל את עצמו. כי אתה אומר לאנשים, תפסיקו כבר לעבוד עבודה זרה, ואתה עושה להם משהו שמיכה בדיוק אותו דבר. אלא שהמושא ישתנה. תעשו לי מקדש, כמו המקדשים שלהם עושים באותו דבר, אבל בלי פסלים. זה קודש קודשים ריק. ריק כזה, בלי לראות שום דבר, בלי לדמיין, בלי שום דבר נברא וזה, אבל האם התגשת בזה את הפער, או שרק יצרת דמיון, ואנשים בכלל לא קולטים מה אתה רוצה מהם? מה בעצם עשית בזה? ובזה השלמנו את זה שהפסיקו לעבוד, נמחה זכר עבודה זרה, ומציאות האלוה בייחודו ובהרה. יש פה משהו, כדי אפשר היה לקרוא את זה, אני חושב, בקריאה ביקורתית ולהגיד בעצם מה שעשית זה שהבאת עבודות שהן מגושמות. כשאתה עושה אותן אתה מרגיש איזשהו, יש מהן משהו מוגשם. לא, זה חלק ממה שאנחנו סולדים מהן, לא רק מעניין של החיות. כאילו כל העולם הזה יש בו משהו מאוד מאוד מוגשם והוא יוצר איזושהי דמות אל מסוימת. זאת אומרת, אתה רוצה להביא אותי לפה ואז אתה מתפשר עם זה שאני תקוע עם העבודות האלה, ובעצם אני חושב שמה שהתחושה היא שהעבודות האלה באמת עושות משהו, הן עושות, הן משפיעות על האופן שבו אתה תופס את הדבר שלא אתה עובד, ולכן גם אם אתה לא שים שם שום תמונה, עצם זה שאתה עובד בצורה כזאת, היא יוצר ומכניס אותך לאיזשהו עולם, שאני חושב שהוא יוצר איזשהו דיסוננס בין מה שאתה עושה לבין הדבר שלו אתה אמור להתכוונן. ואת זה באמת מתאימות לנבראים, שאתה מאכיל אותם, עושה להם ריח טוב וכו' וכו'. אתה אומר לי, בוא תעשה את זה למשהו מופשט לחלוטין. אז כאילו התפשרת עם הצרכים הדתיים נגיד של האנשים. אבל מה עשית בזה? הרי בזה אתה ממש יוצר פה איזשהו ניגוד בין היעד שאתה רוצה להביא אותי אליו לבין האמצעים שאתה משתמש בהם.
סוג של כאילו, מה שהיה באותו הזמן זה משהו שהוא רחוק.
יצרו שפה אחרת,
כאילו השפה היא לא שפת התורה כמו שהרמב"ם תופס אותה, אבל הוא נאלץ לי או שהוא נאלץ להיכנע אליה, אבל ובאמת, כאילו, לכאורה אין כמעט קשר בין
העולם שלנו. זהו, אז זה דבר שקצת הזכרנו אותו במהלך הלימוד של בזמן חורף, אני חושב. יש משהו מתעתע ברמב"ם, שהניגודים שהוא מציב, לא לגמרי ברור שמדובר על אותו מושא. זאת אומרת, אתה מציב מצד אחד את האל הרמב"מיסטי הזה, המופשט והעיר מיוחד, ומצד שני יש לך כל מיני אלילים של עבודה זרה. עד כמה המושג אלוהים בכלל מדובר על אותו דבר? בפרק המילון, כל החלק הראשון שמתעסק בהרבה הרבה מונחים, התחושה הרבה פעמים שהוא לוקח מונחים ששייכים לתפיסת עולם מסוימת, הוא מעביר אותם לתפיסת עולם אחרת לגמרי, והוא אומר בוא תפסיק לדבר על אלוהים ככה ותתחיל לדבר על אלוהים ככה. אבל בעצם למה זה עדיין אלוהים? באיזה אופן? הרי יש משהו מאוד מאוד יסודי שהולך לאיבוד בתרגום הזה. והרמב״ם במפורש עושה את זה, הוא רוצה להוציא אותנו מאיזושהי תפיסה דתית מסוימת. אבל נראה לי מה שעולה פה זה שאתה מצד אחד אתה בא לאנשים ואומרים תפסיקו לעבוד את זה ותתחילו לעבוד את זה, מצד שני אין, באמת אין דמיון בין שני הדברים האלה ואתה לא באמת יכול ליצור את המעבר הזה. כאילו היית צריך להגיד שני דברים שונים, תפסיקו לעבוד עבודה זרה, וחוץ מזה בואו תשמעו יש לי משהו, אני אספר לכם שיש איזה אלוהים מופשט, מה הקשר, למה זה אותו דבר, באיזה אופן זה אותו דבר, האם זה מספק את אותו צורך נפשי, האם מבחינה פילוסופית יש איזושהי אנלוגיה בין שני המושגים האלה. כאילו התחושה היא שנוצר פה איזשהו בלבול כזה, דיסוננס קוגניטיבי. אתה מדבר איתי על האל, אבל בעצם אתה מדבר איתי על משהו אחר לגמרי ממה שאני התייחסתי לעבוד עכשיו. אתה רוצה שאני אעבוד אותו, אבל בעצם עבודה זה משהו אחר לגמרי. כל המושג של שיתוף השם שהיה במרכז של החלק הראשון, שיש אותו שם לדברים שונים לגמרי. מאוד מוחש פה. מה זה אומר לעבוד?
אתה מזכיר את זה, אבל שבוע שעבר שאלתי על ההבדל בין הפרק של עושה הספקים זה, אבל בין הפרק הראשון שקרה לנו לשני, שבשני הוא פתאום מתלהבתי למה דיבורים לידיעת השם, הפרק הראשון לא דיבר על זה. שם גם דיבורים על התכלית הזאת האחרונה, הייתה מאוד, הייתה נראית חלק מהפרקטיקה כאילו אותית, כזה. יש
מצוות
צריך לדעת, יש לי כמו שאני פרק שלא אומר לנהל, חלק א', שכל אלה ש... גם מי שלא צריך יכול להגיע לדברים על הידיעת השם הכי...
יש כמה דברים שהוא צריך לדעת.
זוכחת בזה, כאילו יש דברים שצריך לדעת. זה שוב, זה שני דברים שמוכל... לא נכנסים לפחד על השני. זה כאילו כמו הידיעות כאלה של גימל עיקרים של הרמב"ם. זה כאילו משהו שהוא לא זה.
ומה אתה מתכוון ביחס לעניין של כאן? איך אתה קושר?
לא, זה מה שזה מרגיש את הפער כאילו אצלו בדברים שלו. גם התפיסה לכאורה... הדתי שלו, כשהוא מכניס אותה לשפה הדתית של פשוטי העם, כשהוא מנסה לקרוא בספר, כאילו לנסה להעביר אותה, משהו נתקע כזה, משהו קורה. כאילו לא אותו דבר, כאילו להגיד שאתה רוצה להעביר אותם לסוג של ידיעה, אבל כאילו כשאתה מעביר את זה בשפה הזאת, זה נתקע רק
כאילו זה רק למה. לא, אבל השאלה מה אתה אומר שזה נתקע, האמת שזה בדיוק המונח שאני הייתי, אני כאילו, זה מה שעלה לי בראש שניסיתי לחשוב על הפרק הזה, זה שיש פה איזושהי תקיעות מסוימת, והשאלה אם התקיעות הזאת זה תקלה, כמו שאולי קצת הצגתי את זה עכשיו, שזה כאילו לא, אתה לא באמת יכול לשחרר, אני חושב שזה גם מה שאתה מתכוון, שאתה מנסה להוציא אותי למושגים אחרים, אבל המושגים האלה קשה להשתחרר מהם, באמת אולי זה, אני רוצה לנסות עכשיו שאולי התקיעות הזאת זה עצמה סוג של עבודה.
כאילו, אני מנסה לזה גם לשחרר, אני מבין, כאילו, המטרה שלו היא לא ליצור שפה חדשה, היא בעצם משתחררת מהשפה לגמרי, כי זה דיבורים על השלילה וכו', כאילו...
זהו, לזה אני מנסה להגיע.
זה עולם שלו, בלי שפה, כאילו, זה יושבת ולערער, כאילו.
זה בדיוק הנקודה שאני חושב שצריך לחשוב עליה, זאת אומרת, האם אנחנו מנסה להביא אותנו לשפה אחרת, אבל הוא תקוע כי אנחנו תקועים במושגים של עבודה, ואנחנו לא יכולים להשתחרר מהם. או שבעצם, כמו שאני שומע שאלה בדברים שלך, תומי, כי במושג של תיאר השלילה, היה לי גם שקראתי את הפרק הזה, זאת אומרת, אולי עצם פעולת השלילה היא עצמה תכלית, ובאמת אין שפה אחרת, אין שפה דתית לדתיות האמיתית, ואין ממש עבודה במושג של עבודה. מה שבעיקר אני חושב אין זה שאין את הפער על שני השלבים האלה. יש משהו, אני חושב שזה שכאן יש פער בגלל שיש מושא אובייקטיבי כזה שהוא, ואתה פונה אליו ועושה דברים בשבילו, ורק שאתה מדבר איתי על תכלית הידיעה וההתאחדות עם השכל משכיל ומושכל, כל הדברים שאפשר לשים כאן, אז בעצם גם אין פער. בעצם יש פה איזושהי מין אחדות אחת, ממילא כל העניין הזה של פולחן, וכל המושג הזה של עבודה, הוא באמת חורג מעצמו. ואז גם, לכן אני רוצה לנסות לחשוב באמת ולהבין את התקיעות הזאת כסוג של תארי שלילה, אבל אני רוצה לחדד את זה עוד קצת. תסתכלו למשל עוד מקום שאני חושב שרואים את זה, בפסקה השלישית שהבאתי פה שקראנו, הוא מאוד מאוד מרגיש את הלי. תקראו את זה, כאילו יש משהו בפרק הזה שהוא חוזר על הרבה הרבה פסוקים. כן, הוא השאיר את העבודות האלה, הוא העביר אותם מהיותם לנבראים לדברי דמיוניים, להיות לשמו יתעלה. ולעשותם לא יתעלה, וציווה לבנות לו מקדש, עשו לי מקדש, מזבח אדמה תעשה לי, שרק הקורבן יהיה לו. יש את החוויה, הכתרה, הכל לא, לא, לא. יש כאילו איזה מישהו שהכל חייב להיות מכוון אליו. ומצד שני, אסור שיהיה לזולתו, זה לא יחווה מחורם, לא שתחווה לאל אחר. כל הדיבור הזה, זה כאילו המקום שבו אני מרגיש שהעבודה יוצרת אל פרסונלי כזה, שאתה צריך לעבוד בשבילו ולא בשבילו. שזה תמיד התחושה בתנ"ך, שהאלילים מקבלים יותר מדי רספקט. כן, כאילו, באמת התחושה היא שיש אלילים, והקדוש ברוך הוא מקנא בהם, שונא אותם, רוצה שתעבוד אותו ולא אותם. זאת אומרת, המאבק בעבודה זרה באופן הזה משמר איזושהי אנלוגיה דווקא. והרמב"ם בכוונה מביא את הפסוקים האלה. אז שוב, אפשר לקרוא את זה ולהגיד, תשמע, זה מה שקורה, אתה מביא לי עבודות שהם יוצרים את שלסי אלוקות, שהיא בדיוק ההפך ממה שאתה רוצה, או לפחות היא לא מספיק מנוגנת למה שאתה... אני חושב ששוב, אפשר לקרוא את זה במובן של תיארה שלי, במובן של מה זה הלי הזה, מי זה המושא הזה שאליו עובדים. יש משהו שברגע שאתה נכנס לראש הרמב"ם מסתה הזה, אז הדיסוננס הזה עצמו ממחיש לך את זה שאין פה לי שאתה עובד אליו, אלא אתה בעצם עובד לא אליו. שבתחושה שאני מקבל שאתה קורא את זה, שהלי הזה זה לא להם.
זה לא
הלך שלנו. וזה אני חושב שזה יותר בולט בהמשך. בואו נדלק שנייה על כמה פסקאות, כי באמת אני רואה שהבאתי פה יותר מדי להיום. והקטע שבו הוא מדובב את הקדוש ברוך הוא. זה נמצא פה בפסקה לפני האחרונה, שבו הוא מזכיר את דברי הנביאים. אתם רואים, בשל העניין הזה, בשל העניין הזה שגיליתי לך, מרובה בספרי הנביאים התוכחה לאנשים אנשים עצים להקריב קורבנות, והובהר להם שאין הם המכוון החשוב לעצמו, ושאין האל זקוק להם. וכולי, מצטט, ירמיה אמר, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתי ביום הוציאו את מארץ מצרים על דברי עולם הזבח, כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם, לאמור שימון בקולי והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. דברים אלה היו קשים לכל מי שראיתי דבריו או שמעתי אותם. הם אומרים, כיצד אומר ירמיה על האל שלא ציוונו את דברי עולם הזבח, בעוד רוב המצוות דור לזה דווקא. כוונת הדברים ממה שהעברתי לך, כי הוא אמר, הכוונה הראשונה הייתה רק שתשיגו אותי. ולא תעבדו את זולתי, והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. ציווי זה להקריב ולפנות אל הבית, לא היה אלה לשם השגת יסוד זה, ולמענו העברתי עבודות אלה לשמי, כדי שימרחו עקבות עבודה זרה, והתבסס עיקרון ייחודי. ובאתם אתם וביטלתם תכלית זאת, ונאחזתם במה שנעשה למענה, כי אתם ביטלתם ספק במציאותי, ועבדתם עבודה זרה, וכו', והמשכתם לפנות אליך לשם להקריב קורבנות שלא היו מכוונים בכוונה הראשונה. עכשיו, זה שזה פה בגוף ראשון, זה חזק, כאילו, מצד, הוא היה צריך לכאורה להגיד מה ירמיה אומר. הוא אומר מה הקדוש ברוך הוא אומר. הוא נכנס כאילו לדמות של מה הקדוש ברוך הוא היה אומר. עכשיו, בגלל ששוב אני מרגיש שהפרסונליות פה היא מחוץ לסיפור, יש פה איזושהי תחושה שהוא כאילו מציג לך מה הקדוש ברוך הוא היה אומר, כשבעצם כל המהלך הזה נועד להביא אותך למקום שלא נמצא בשפה הזאת. כאילו הוא לוקח את השפה הזאת ורוצה להגיד להפוך אותה לאיזושהי שלילה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנקריב לו קורבנות, הוא אומר לך להקריב קורבנות כי הוא לא רוצה שתקריב לו קורבנות, כן? אני לא ציוויתי אתכם, תראו, לוקח פסוק שאומר לא ציוויתי אתכם, הוא אומר ציוויתי אתכם, אבל לא התכוונתי שאני רוצה זה בכלל. זאת אומרת, יש פה משהו שכל מה שהוא עושה זה איזושהי תנועה של שלילה. בעצם ציוויתי אתכם לא להקריב לאחרים. זה כאילו היה הנוסח הנכון, אבל אי אפשר, צריך לעשות עיקוף. ואני לא נספיק לקרוא את הכל, הדוגמה שהרמב"ם מביא בפסקה שאחרי מה שקראנו זה לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. זאת אומרת, יש דרך ישירה ליד ויש דרך עקיפה. הדרך ישירה ליד זה להגיד תפסיקו להקריב קורבנות לעבודה זרה וזהו. ואז מה? ואז היינו עושים אולי משכילים לאט לאט ומגיעים לעשות עבודה כזאת. הדרך העיקוף זה להגיד אל תקריבו עבודה זרה, תקריבו לי. אבל בעצם אני חושב ששוב מה שהרמב"ם רוצה להביא אותנו זה לתחושה הזאת שהאף הוא אף של שלילה. וזה מה שחזק בו עכשיו. חלק ממה שאני חושב שמאפשר להבין למה הדבר הזה הוא כן הרב מתפס תוקע אקטואלי זה בגלל שהתנועה הזו של השלילה היא תמיד נשארת, היא תמיד נוכחת כדרך היחידה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אם אתה רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הדרך היחידה שלך זה לא לעבוד אלוהים אחרים. ככה אני אנסה לנסח את זה בצורה חריפה. אי אפשר לעשות פולחן שיהיה במשבצת הזאת. אם אתה מחפש עדיין איזושהי תפיסה של נגיד צרכים דתיים, כמו שקראת עליהם. מה זה אומר צרכים דתיים? יכול להיות שהרמב"ם אומר, מה אכפת עם הצרכים הדתיים שלך? אין דבר כזה, מעניין. יש מה שהקדוש ברוך הוא שלא אמיתי, ויש צרכים של בני אדם, יש להם בעיות. נגיד ליבוביץ' כזה, שיש לך צרכים דתיים, לך תעבוד עבודה זרה, מה אתה רוצה? מה זה קשור בכלל? מה השאלה? מה האמת? יש פה איזו עמדה קצת יותר מורכבת, כאילו יש את האמת, ויש איזושהי יכולת להגיע לאמת דרך הצרכים הדתיים, אבל שוב, אם אתה קולט את זה כאמירה חיובית, אני אתן לך, תעשה קצת דברים כדי לשחרר את הצרכים שלך, זה באמת הופך להיות לא רלוונטי. אני חושב שזה, אם אני מבין את הפרק הזה כפרק שהוא רלוונטי, זה, ואולי רלוונטי באופן יצחי גם, זה אומר להגיד שההתפשרות עם הצרכים הדתיים נועדה ליצור איזושהי תנועה של שלילה, שבה אתה עובד את השם, ובזה אתה עובד את השם בתודעה שאתה לא עובד עבודה זרה. בתודעה של תארי שלילה כאלה. בואו אני אנסה לפשט את זה יודע יותר, אבל בואו תגידו לי קודם מה אני מצוין מהכוונה, לאן אני מנסה לחתום.
השאלה פשוט אם אני רוצה לכתוב, למה לא קודם את זה ככה? חווה אני יכול לכתוב, ואין דרך להגיד את הקדוש ברוך הוא, אין דרך לדרך ממשיך לעבוד אותו. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לכם מה לא לעשות, וזהו, זה לסגור עניין, כן?
אני חושב שזה דרך ממשית לעבוד אותו, אבל זה דרך ממשית לעבוד אותו. אני חושב שזה המקום שמסתובב סביבו כל הזמן, שזה משהו שאין לו תכלית בפני עצמו. יש לו תכלית ולשלול משהו זולתו. אני לא מציג את זה כקריאה חתרנית של משהו שמסתר בו בפרק. לדעתי זה הפשט. זאת אומרת, מה זה הפשט? אני חושב שהקושייה שהפרק מלא זה הקושיות שהעליתם קודם. של אם זה, איך זה אקטואלי עדיין, למה זה נשאר תמיד, למה, זאת אומרת, יש את השאלות שהרמב"ם מתמודד, יש את השאלה הגדולה שהוא לא מתמודד איתה. התחושה שלי הייתה שהוא כן מנסה לבנות פה דגם של עבודת השם, שהוא עובד ככה. לא שהוא פשרה עם בעיות של אנשים שהיו פעם, כי התחושה היא שהוא מדבר על משהו שנשאר. ומהמקום הזה אני מנסה להבין כאילו איך זה עבודת השם הדבר הזה. כן.
עד שהוא
מציב
בהתחלה
איזושהי תפליט,
שכן, כן, 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 התבוננות במעשים האלוהים והתבוננות שהיא נמצאת גם ברצף ובסדר. יש פה את הסדר הזה שמכוון את הדברים למקום הנכון שלהם ואת כאילו את ההנחה ואת התמודדות נניח של הקורבנות עם העבודה זרה, אפשר לראות גם כאיזשהו, כאילו במבט רחב יותר, כשנסתכל על זה מבחוץ, אז זה גם עוד פה איזשהו סדר אלוהי שמכוון את בני האדם לאיזשהו מקום סביב.
אבל זה בדיוק השאלה שהצבעתי עליה קודם. בשלבי ההתפתחות של הילד אני רואה שזה מכוון אותו למקום שהוא יהיה בוגר. כשאני מסתכל על סדר גודל אני שואל, אוקיי, מתי הבגרות? מתי יגיע הדור הזה שכבר לא יצטרך את זה? זה אני חושב אולי המקום שבו הפרק הזה הוא ממש מציב לך איזושהי חריקה שאתה צריך להתייחס אליה, אבל או שאתה הולך למקום שבאמת זה צריך להתבטל. ויכול להיות, אני לא יודע, אי אפשר לשלול את זה, כי הוא באמת מתעלם מזה.
כאן באמת ייכנס מה שאדם עושה, נראה שכאילו מושים. זה לא מגיע למקום. אני מסכים עם זה שאין פה תנועה בסוף שזה כאילו כל הסיפור של הלב, ועכשיו אפשר למחוק את העבודה זרה. זאת אומרת, יש פה כאילו את התנועה של השלילה. אבל היא... צריך לחשוב לנסח את זה. כאילו לא התכוונתי להעמיד איזשהו מודל שהוא במקום המודל שסיברתי. אבל
אני מבקש
לא מפותח הסיפור הזה של התבוננות בהתחלה.
כן, לא, אבל אני... השאלה מה עושים עם זה? כי אני מרגיש שלכאורה באמת כל הפואנטה בהתבוננות הזאת זה שיש דברים שהם זמנים, שהם מותאמים לזמנם. וכל מה שחסר ברמב"ם זה הזמניות של המצוות. ואז יש איזושהי חריקה, אז השאלה אם אתה מושך את זה באמת לכיוון של הזמניות, או מנסה להבין למה הדבר הזה נשאר תמיד. אני, כאילו הנטייה שלי הייתה לנסות לחשוב למה זה נשאר תמיד ולנסות להבין מה, למה התנועה של השלילה הזאת יש בה משהו שהוא נשאר. אני חושב שהיא עובדת, אם אתה יוצא מנקודת הנחה שבאמת אין, יכול להיות שאפשר להגיד שלהמונים לפחות אין יעד חיובי להגיע אליו, ולכן כל מה שיכול לתת להם זה כל מיני דרכים לא לעבוד עבודה זרה. אני לא בטוח, כאילו, אני לא בטוח שזה עניין של המונים גם, אלא גם לא בהכרח בהנחה שהחכם לא צריך לעשות מצוות, יכול להיות שהוא כן צריך לעשות מצוות. אבל חלק מהשאלה פה שזה איך החכם עושה מצוות. וכך נגיד את הדוגמה של התפילה, מה הוא רוצה מאיתנו כשהוא זורק לנו את התפילה ככה? יש פה ממש איזושהי עקיצה כזאת, ממש איזו בעיטה בבטן, כי התחושה היא כאילו שהוא פונה לאיזשהו קורא, שאומר, טוב, אני קורבנות, ברור שזה לא בשבילי, וברור שזה זה, אבל תפילה, כאילו, כן, רמה בעצמו, בסוף של הפרק אומר התפילות הן יותר קרובות, כן, בפסקה השלישית בעמוד השני. נקרא שנייה את הפסקה הזאת כי היא תעזור לנו לעניין הזה. אחזור המטרתי ואומר, מכיוון שאופן זה של פולחן, כלומר הקורבנות, ומבחינת הכוונה השנייה, עוד שנייה צריך לדבר גם על המושגים האלה, ואילו תפילת הרשות, תפילת החובה וכיוצא בה ממעשה הפולחן קרובים יותר לכוונה הראשונה והכרחיים להשגתה. לכן התפילות עושים אותם כל הזמן. כי זה קרוב, זה באמת דבר שיותר צריך אותו, וקורבנות, שזה ממש כאילו, אנחנו מגיעים עכשיו לפרקים שפה הרמב"ם יש לו פרשניות ממש מזעזעות מבחינת איכשהו מהפך את הדברים על ראשם. אם קראתם שבאמת בגלל שהקורבנות זה דבר כל כך לא חשוב, אז עושים את זה רק מעט, במקום אחד, זה רק כהנים, כן, שלא התחילו כולם קורבנות. לקחת את הייחוד של הפולחן ואת זה, את המקום שהכי מגביה אותו, ולהגיד זה כאילו רק סוג של הגבלה, זה חלק מהדברים שהרמב"ם עושה להם פרשניות הפוכות בטירוף. אבל מצד אחד אומר לך התפילות יותר קרובות, וכל הדברים האלה הוא ימנה אותם כאחת מהקבוצות, כדברים שהם מביאים לדעות הנכונות. מצד שני, הוא זורק לך את הקיצה הזו ואומר, אתה חושב שהתפילות שלך הן באמת כל כך שונות, אתה יודע לך שמי שבא ואומר לך, לא צריך להתפלא. שאפשר לקרוא את זה ולהגיד באמת לא נכון, התפילות הן באמת נצחיות וטובות והן קרובות לכוונה הראשונה, וזה רק דוגמה להנחיש לך. מצד שני, ברור כאילו שתפילה וקורבנות יש אנלוגיה ביניהם, ואז זה לא בטוח שהאנלוגיה היא ניגוד, ואז הרמב"ם אני חושב עושה לנו איזושהי מין, כאילו מתיח לנו את הפרק במצוף, ואומר לנו, תשמע, בעצם גם אתה עובד עבודה כזאת, עבודה שהיא לא מתאימה ליעד שלה. התחושה שלי הייתה שהוא כאילו רוצה להגיד, שנרגיש פתאום שהתפילה היא גם לא מוכוונת יעד באמת, היא אולי קרובה לכוונה הראשונה, אבל היא לא מגיעה אליה. ואז השאלה שוב, האם אני קורא את זה כמודל של התפתחות, ואני רוצה להגיע אל השלב שבו אני באמת אעשה, אחיה את החיים הדתיים שהם אחד עם עצמם, הם מתאימים בדיוק ליעד שלהם ועושים בהם רק את מה שצריך, כאילו הדמות של הפילוסוף המושלם הזה, כאילו שיחיד בדור שמשלים את זה. יכול להיות שיש מישהו כזה, אבל התחושה יותר כזה אני חושב יותר, זה שבעצם התורה מתנהלת בשלב, בתוך הדיסוננס הזה, בתוך הלעבוד את העבודה שלא מתאימה. וחלק מהרושם שקיבלתי בפרק הזה שהוא מנסה להכשיר אותנו לעבוד את העבודות הלא מתאימות ולהיות מודעים לזה. אומרת, אם אתה באמת נכנס לראש פולחני כזה וחושב שאתה עושה את אותם דברים שעשית בעבודה זרה אבל עושה אותם לקדוש ברוך הוא, אז באמת פספסת פה משהו, כי המעבר הזה יוצר יותר מדי דמיון ופחות מדי הבדל. התחושה שאני מקבל ממה שהוא עושה לנו פה בפרק הזה, בעיקר בהערה הזאת על התפילה, זה שתעשה את המצוות מתוך איזשהו דיסוננס, מתוך איזושהי תקיעות, שאתה מרגיש שאתה עושה פה משהו כי חייבים לעשות משהו, כי אי אפשר לא לעשות כלום. אולי אי אפשר להיות הפילוסוף הזה שרק שותק והוגה כל היום, אנחנו חייבים, יש לנו צרכים דתיים, יש לנו צרכים אנושיים, אנחנו חיים עם כל מיני ממדים של הקיום. ומצד שני, כדי שזה לא יהיה עבודה זרה, כדי שזה יהיה שלילת עבודה זרה, השלילה אני חושב מתבטאת בתחושה הזאת שזה לא באמת מתאים. שזה אגב אני נזכר עכשיו, יש גם שפת אמת דיבוי דומה קצת, שהוא אומר שהמצוות הן עובדות רק אם האדם מבטל אותם, תוך כדי שהוא עושה אותם. זאת אומרת, כדי שהמצווה תעבוד, אתה צריך מצד אחד לעשות את זה, שאני להרגיש שהיא לא מספיקה. מדרש שהוא דורש אותו יפה, שהארון מתמהמה מלגשת לעבוד בשמיעת ימי המילואים, אז משה אומר לו במדרש, למה אתה בוש? כי לך, כי לכך נוצרת, לכך נבחרת. אז הוא אומר, בגלל שאתה מתבייש, בגלל זה נבחרת. זאת אומרת, התנועה של הבושה כחלק מהעבודה של המצוות, זה תנועה שמבטלת את הקונקרטיות של המעשה, ואומרת, בעצם זה לא שווה כלום, אבל חייבים לעשות משהו. אז נעשה את זה ונתבייש בזה. זה כאילו הרושם שקיבלתי, שאומר לך, אתה מתפלל, נכון? אבל תדע לך שגם תפילה זה לא זה. לא זה. יש גם משהו אחר. יותר מדי. באמת אני מרגיש שהוא לא רוצה שנגיע לדבר, ואולי אם אנחנו שוב קוראים את זה כתארה השלילה, האמירה היא שהתנועה של השלילה היא התנועה היחידה שיש, והתנועה של השלילה בהקשר הזה זה לעשות משהו ולחוש את הפער שבינו לבין היעד שלו, ולחיות את הפער הזה כפער שהוא ממחיך את השלילה. וזה אני חושב משהו שהוא באמת נשאר רלוונטי, יכול להיות שאפילו אם היינו מקריבים קורבנות, אולי אפילו עוד יותר, אם היינו מקריבים קורבנות היינו מרגישים את זה עוד יותר מה שאנחנו מרגישים בתפילה. זאת לעשות משהו שהוא לא רלוונטי ולחוש את החוסר רלוונטיות הזאת כדרך היחידה לעבוד. כן, מה
זה? אני תראה, נמשיך את מה שאתה אומר, בעצם אולי הרעיון בלהשאיר כל הזמן את ההיעדר הזה בתוך כל המצוות, ולגרום לך להמשיך תמיד בתוך התהליך הזה, שזה שאיפה להיעדר. זה שאיפה להיעדר שכנראה אף פעם לא יזכה להתגשם, אבל בסופו של דבר זה מה שאתה תמיד צריך לשאוף אליו תוך כדי כאילו, אתה יודע שאתה לא תהיה שם. אבל זה המקום שצריך ללכת אליו, זה המקום שצריך לחווה, זה המקום שכן לנסות, זאת אומרת, לבוא ולמצוא איזשהו מקום שהוא מקום שהוא לא יהיה אף פעם, אבל...
אני יודע, זה שאלה, כי זה שאלה בכלל איך מבינים את הערה השלילה, אם זה משהו שהוא לא כאילו אתה מכוון למשהו עתידי, או שאתה... זאת אומרת, ככה הקדוש ברוך הוא נוכח בעולמי, כי משהו שאי אפשר לתפוס אותו. וכדי שיהיה נוכח כמשהו שאי אפשר לתפוס אותו, צריך את התנועה הזאת. אני חושב שזה... במובן מסוים הייתי יכול לקרוא את הפרק הזה אפילו בצורה עוד יותר חיובית, ולהגיד שזאת הדרך, שזו דרך אולי יותר גבוהה מאשר הפילוסוף ששותק ואומר תכלית הידיעה שלא נדע. כל מה שהרמב"ם עושה בתארי השלילה זה להגיד שהתנועה של השלילה היא יותר מוצלחת, ולהגיד אוקיי, לא לדעת זה העניין, אבל אני באמת לא יודע כלום. מה שהוא עושה שם בפרק של תארי השלילה בחלק הראשון זה להגיד, שיש הבדל גדול בין מי שלא יודע סתם כי הוא טיפש, לבין מי שיודע שאי אפשר לדעת. באנלוגיה אני מרגיש שזה מה שהוא עושה כאן. אתה יכול לא לעשות כלום ולהגיד באמת הקדוש ברוך הוא אי אפשר לעבוד אותו בשום צורה שום דבר לא מתאים לו, ואתה יכול לעשות את התנועה הזאת שהיא כולה מחיית שם עבודה זרה אקטיב, דרך לעשות מעשים ולחוש את הפער. אני כאילו ממש הרגשתי את התחושה, מה אתה מחפש בתפילה? האם אתה מחפש שהתפילה תתאים ותעבוד במובן שתרגיש שיש עם מי לדבר, התפילה מותאמת, היא עובדת, הביטויים שלא מתאימים לי מתאימים לתחושה שיש מישהו ששומע אותי, שזה כאילו תפילה חיובית נגיד. ויש את התחושה שאולי קורית לנו יותר, שאתה מתפלל ואתה מרגיש שזה לא עובד, שאין פה, ואז בדרך כלל אנחנו חווים את זה ככישלון. והתחושה של הפרק הזה הרגשתי שכאילו הרמב"ם מכוון אותנו לחוש את הכישלון הזה כאיזושהי נוכחות על דרך השלילה. זאת אומרת, באמת הדיבור נתקע, כי הדיבור זה הדיבור שלי, אבל היכולת להנחיח את ההתעקות הזאת היא גם איזה סוג של, אולי איזה סוג של עבודה בסופו של דבר. אני רוצה לעבוד קצת את החוויה הזאת דרך האסוציאציה שהיה לי לקטע של הרב שגר, דרך זה גם קצת הרב קוק, בזמן שנשאר לנו, שהוא קצר, אבל בכל זאת, יש קטע של הרב קוק שמתייחס לדברים האלה, בערפילי טוהר, אולי אתם מכירים, הוא קצת מוכר, הוא קטע מאוד קשה, קשה להבין מה בדיוק הוא מתכוון, אני רוצה ככה לקחת ממנו איזושהי אמירה, כי אני לא כל כך מבין מה, כלומר, הקריאה שלו נראית לי קשה, אבל באמת לעבוד על כל הרב שגר, פחות לנסות להתעכב עליו, תראו איך הוא קורא את זה. הרמב"ם מתחילות התורה נעוצה במעמד העולם מעת מתן תורה. אין דבר זז מן התורה, אף על פי שענייני העולם משתנים. נבואה כאשר רבנו אינה מהטבע הרוחני של ההוויה, כמו שישאר נבואה, שעלמותה מן הראוי לה היא פליאה והופעתה היא טבעית, אבל נבואתו של אדם הנביא נפי כבריאת העולם יש מניין. השלמה למי שלא היה כבר שיעורים על פרקי הנבואה, שם העם הבן שהנבואה בדרך כלל היא תהליך טבעי, אלא שלפעמים הקדוש ברוך הוא שולל אותה ממישהו למרות שהוא מתאים. זה מה שהרב שקוק אומר פה, נבואה כתהליך טבעי חלק מההוויה. לעומת זאת, מה שרבנו היא משהו אחר. גם הרמב"ם שם קודם אומר שמה שרבנו זה משהו אחר, לא בטוח שהוא אומר כך כמו שהוא אומר כאן. היא לא חלק מהטבע של הנבואה, אלא כמו בריאת העולם יש מאין, גם זה כאילו דימוי חזק בכל המורה נבוכים מה זה אומר. וכמו שהמומנט של חידוש, אני אקרא את הכל ואחרי זה אני אגיד מה אני רוצה לקחת מזה לענייננו. כמו שהמומנט של חידוש ההוויה הוא עובר בכל הזמנים השוטפים ובאים, ויסוד פרוצס זה לא יקבל שינוי, כן לא תקבל שינוי התורה. הקורבנות היו אז צריכים כדי לעקור עבודה זרה, ועבודה זרה הולכת ונעקרת, ואף שתעקר כולה יסוד קיום עקירתה יישאר, העבודה שהיא עקירתה על פי עצה עליונה של הופעה אלוהית עליונה היא תקום. לא חרד הרמב״ם משנימוק זה ליתן למצוות העמים שערכם אפשר להיות עובר, לפעמים גם כן כבר עבר, מפני שהנצח התורי במאורה של מתן תורה בעצמו הוא תלוי, ומה שהיה אז מחויב חוק הוא ולא יעבור. פסקה שנייה, אמנם עיקר הכל תלוי לדבריו והכרת אלוהיותה של התורה, והיה אפשר לשנות איזה דבר אם רואים שהזמן מרשה או מכריח, אבל הדבר יביא לחשוב שהתורה אינה אלוהית, וזה עוקר יסוד הכל. על כן הכל קיים לעד, והשינוי אפשרי רק על פי תנאים מיוחדים, הוראת שעה שבאה מנביא או בדין וכיוצא בזה. אלה התנאים הרבים הם שלא יצויר על ידי ביטול חלקי ושינוי פרטי שאין התורה האלוהית, ותשפיע תמיד באורחיה על אומה ועולם. אני באמת לא רוצה להתעכב יותר מדי, אני אגיד לכם מה אני מבין מזה לענייננו. קודם כל, דיברנו הרבה כשדמדנו על העניין הזה של בריאה יש מאין, כאילו חלק מהתהייה במורה נבוכים ועד כמה הוא באמת הולך על זה. יש את הפרקים שבהם הוא באמת כאילו שם את היש מאין כדגם לתפיסת אלוהות אחרת, שהיא עושה דברים שירותיים והיא לא חלק מהחוכמה, ויש איזושהי פריצה. דיברנו על זה הרבה, עד כמה הפריצה הזאת נוכחת, עד כמה היא הייתה פעם, היא לא נכנסת לסדר. מה שהקוק עושה פה, אני חושב, זה אמירה יפה להגיד, התורה היא גם סוג של פריצה כזאת, היא לא באמת חלק מהטבע, היא נבואה מסוג אחר, וזה שהיא פריצה נוכח בזה שהיא מופיעה ברגע מסוים ונשארת תקועה שם. וזה שהתורה לא משתנה, שהיא שייכת לרגע, לא בגלל שהיא נצחית והיא שייכת תמיד, אלא בגלל שהיא שייכת לרגע מסוים אבל היא נתקעת שם. כאילו הופעה של משהו כמו בריאה יש מאין, הבריאה נבראה ברגע מסוים, היא לא תשתנה יותר, אבל זה שנבראה ברגע מסוים משנה את כל האופי שלה. המושגים של הרמב"ם שקצת הרחבנו עם השיעורים זה שהיא לא חלק מהחוכמה של העולם, חלק מהמערכת, היא משהו שכאילו נופל מלמעלה ונשאר תקוע כזה, סוג של אבן קשה כזאת. שזה אני חושב מה שהוא אומר, הרמב"ם אומר, התורה הופיעה, לפי הרב קוק, הופיעה בשלב מסוים, התייחסה אל הרגע הזה, אבל בגלל שהיא הופיעה מבחוץ, בגלל שהיא אלוהית, היא פשוט נשארת ככה, קפואה. אם היא הייתה משתנה, אז היא הייתה חלק מההיסטוריה, היא לא חלק מההיסטוריה, היא נשארת ככה. עכשיו, מה שיפה, והוא מוכיח שזה יפה בפסקה השנייה, שזה באמת זה לא משנה באיזה רגע היא הופיעה, זה לא משנה איזה בעיות היא פתרה, זה גם לא כך משנה מה בדיוק המצוות. הם אלוהים, כאילו האלוהיות שלה זה בזה שהיא הופיעה ככה. עכשיו, כדי שנחווה את זה, אנחנו צריכים שהם באמת יישארו אותו דבר, אבל באמת, באמת, ברמה הטכנית, כל פרט היה אפשר לשנות אותו. אבל צריכים לשמור על האלוהיות, והאלוהיות אנחנו חווים אותה דרך הקיבעון, ולכן הקיבעון זה עניין שנשאר. יש פה הרבה דברים מעניינים שאפשר לתהות על הפסקה הזאת. אבל בואו נסתכל שנייה ביחס לאיך ש... מה זה אומר לגבי הפרק שלנו? בוודאי שהוא אומר, כמו שאני גם חשבתי, שהרמב"ם לא מתכוון שהקורבנות ישתנו. מצד שני, מה הרציונל שהוא נותן לזה? כן? את הרציונל, אני חושב, כמו שהוא מתאר אותו, זה שהקורבנות... בואו תגידו לי אתם איך אתם מבינים את זה. מה ההסבר שלו ביחס לפרק שלנו? איך הוא נראה לכם קריאה משכנעת, נגיד? במושגים שהפרק מדבר בהם? בעצם הוא מנסה לענות לשאלה ששאלנו, אם הקורבנות הם נועדו לפתור בעיה, אז למה הם לא פג תוקפה בשלב מסוים? איך התשובה הזאת נראית לכם?
המשמעות כאילו היא לא בהתייחסות הקונקרטית למה שקיים. זה כאילו ממש מתחבר לזה שהרמב"ם כאילו מתעלם מהשאלה בכלל מכל הרבדים האלה של שאלה אז מה עושים, מה קורה עם זה, כאילו נכון יש יצאה אחורה שהמשמעות היא במשהו שהוא קודם יותר, יותר כמה עם השאלה מה בדיוק התורה אמרה על הרגע הזה.
מה זה המשהו הקודם הזה שהמשמעות של המצוות נמצאת? נגיד במונחים של הרב קוק.
זה משהו קודם של במה?
אתה אומר המשמעות נמצאת באיזה משהו קודם יותר, לא במה שהמצוות עושות בהקשר מסוים.
לא, זה אומר, הקריאתה זה נשמע קצת, כמו שאתה אומר, בעצם זה שהתורה באה מנסה כאילו לשלול את הדבר הזה, מנסה לעקור אותו.
זה מעניין, כשחיפשתי קצת על הפסקה הזאת וראיתי משהו שהרב שרלו כתב על זה, יש את זה באתר של בישיבת פתח תקווה, והוא אומר יש פה שתי קריאות אפשריות. אחת זה מה שאתה אמרת עכשיו, במובן של גם אם המצוות ספציפיות לא רלוונטיות, יש פה איזשהו ערך של הקריאת עבודה זרה שהוא עכשיו אקטואלי בכל מיני דרכים אחרות, ואז אולי המצוות לא רלוונטיות, אני לומד מהם איזשהו רעיון ואני מיישם אותו אולי בצורה שונה וכו'. זה צד אחד. צד שני שאני יותר נתפס אליו זה שיש פה את הצד של הקיבעון. זה לא התורה של ערכים, זה תורה שהיא באה לרגע מסוים, היא אמרה משהו קונקרטי וזהו, וכל האלוהיות שלה גלומה בתקיעות הזאת ובגרעין הקשה הזה.
כן, זה לא נראה לי זה הרמב״ם.
למה?
זה הרמב״ם נראה שהוא מנסה,
ככה
הוא מנסה לשמר את זה שהתורה אקטואלית. היא עובדת היום, צריך את זה ש...
נראה לי הדוגמה של התפילה זה בדיוק דוגמה שמשחקת על זה.
על מה?
כי מצד אחד היא כאילו, הוא כן בא ומציג את זה כאיזשהו משהו שהוא אקטואלי להבעת חיים שהוא מכיר מסביבו. כאילו, הוא אומר, תדמיין שעכשיו היום אין לך להפסיק להתפלל, זה משהו שבוער בך התפילה הזאת, כנראה.
כן.
מצד שני, שוב, זה מה שאמרתי קודם, הוא לא מביא איזה דוגמה למשהו שפתאום נוצר איזשהו... שכאילו בוער בך איזה משהו שהוא ערך, אלא הוא איזה משהו מצוותי כאילו, מתוך מה שקיים. ולא יודע, אני כאילו יותר חושב שמה שכתוב זה הדבר השני שאמרת, הקריאה השנייה, אבל אני חושב שכאילו היא משאירה את השאלות הקשות.
נכון.
כי
זה תגיד,
זה לפי
הקריאה
הראשונה,
יש פה איזה ערך ותיישם אותו אחרת. זה נכון, אבל הבעיה בקריאה הזאת תמיד שהיא לא מתאימה להלכה. זה נוח למי שלא עובד בצורה הלכתית. יש את הגרעין הקשה של ההלכה, אתה יכול להגיד מורה נבוכים, הוא מישהו אחר, הוא בכלל לא טיפוס הלכתי, אבל זה לא התחושה. זאת אומרת, השאלה היא תמיד הפער בין זה לבין הנוקשות. וגם בפסקה הזאת של הרב קוק הוא נע בין הנוקשות לבין האקטואליות. מה שתומר אמר, אני מרגיש שהרמב״ם לא הולך לזה בגלל שאתה לא מרגיש, כאילו, בתוך ההקשר שכל הפרקים האלה נמצאים. יש אמנם את הפרקים של יש מאין, שיש בהם את הצד הזה, וגם שם הרגשנו שסתומי נמצא באמת לכם צדדים אחרים. אבל פה, בתוך ההקשר של תמר המצוות, זה נראה מאוד מוזר, בגלל שכל מה שהפרקים האלה בין מצוות זה להגיד שהמצוות הן עושות משהו בתוך העולם, הן פועלות, יש להן היגיון, הן בתוך החוכמה, כל איך ש... פרק הזה מתחיל, המעשים האלוהיים, המעשים הטבעיים, התורה היא חלק מהמערכת, היא לא משהו שנפל משום מקום והוא נתקע וכל העניין שלו זה להיות תקוע. כל הדיבורים האלה של יש מאין, גם אם יש אותם אצל הרמב״ם, גם באופן כללי מעמדם הוא קצת מפוקפק. וגם, ספציפית לגבי הפרקים האלה, הרבה חשבתי שזה מוסר, וברור על מה זה בא לענות, כי הרמב״ם מתעלם מעניין החוסר אקטואליות. מצד שני, בסופו של דבר, האנרגיה של הפרק היא אנרגיה של התורה פועלת בעולם ועושה דברים. אצל הרב קוק זה מתהפך, כאילו התורה פעלה בעולם, אבל בעצם מה שמעניין זה לא איך שהיא פעלה, אלא זה שהיא לא אקטואלית. שזה ההתגלות שבה. בתוך הקשר של הפרקים האלה, התחושה היא שזה לא... כאילו לכן אני באמת חיפשתי איזשהו משהו שהוא יותר מורכב, במובן שהחוסר האקטואליות עדיין עובד, הוא עובד כשלילת עבודה זרה במובן אחר. אבל החוסר האקטואליות עובד במובן הזה, אני חושב בצורה שונה קצת ממה שהרב קוק מתאר, אצל הרב קוק הוא עובד באמת כזכר כזה, כהתגלות חסרת פשר, ופה אני חושב שיש פה משהו שזה עדיין עובד בצורה קצת יותר אקטיבית נגיד.
אני אומר, זהות בין זה לבין השארם כותב לבין כל החוק שלו, כל הפרויקט שלו, של המורה נבוכים. גם הוא סוג של פרויקט שמטרתו לבעיה לעבוד עזרה, כאילו,
נכון.
זה השלילה, כאילו, לכן אני יודע, הדימויים השום שהולך עליהם, כי הוא מדבר על הפרויקט של התורה, זה ממש אקטואלי. זה העבודה
דתית. נכון, אבל שוב אתה נתקל בזה, שאם ככה, אולי תתעסק איתי היום על התפילה, מה אתה מתעסק איתי על הקורבנות? תכתוב את הפרק על התפילה. תגיד לי, הנה היום אנחנו... זה שהוא עושה את זה ככה, זה כאילו שאלה, האם אתה בעצם מתכוון להגיד לקורבנות מה ניצחנו, בוא ניצח עכשיו את התפילה. אז אתה אומר, לא, נכון, די, נשים את העבודה הזאת, גם בקורבנות וגם בתפילה, כי הכל נמצא באותו רצף של מצוות מצחיות, אלא זה לא רואה שהוא אומר לך שהתורה יותר, שזה יותר אקטואלי וזה. יש הבדל ביניהם, שוב, לא ברמה של האקטואליות, לכן זה עצמו מתעתע, הנצחיות של התורה פה בדיוק. גם סתם ספציפית לגבי מה שהרב קוק אומר, הוא עושה רק למדלת שאנחנו לא מספיק לקרוא, הרב אומר שהמצוות הן אף פעם לא מתאימות לכל הפרטים, כי הן כלליות, הן מדברות על הרוב, כמו חוקי הטבע, שהן תמיד יש איזושהי צורה, יש איזשהו טבע של היצור, ותמיד יש כל מיני מיעוט שזה לא עובד אצלם, שנולדים פגומים וכאלה, ככה זה הנמנע שאי אפשר לדבר עליו. אבל בדיוק ההפך מה שהרב קוק אומר פה, והוא אומר את זה גם ביחס לדורות, הוא אומר, יש, התורה לא מתאימה לכל הדורות באותה מידה, אבל לא בגלל שהיא מתאימה לדור מסוים ונשארה תקועה בו, כמו שהרב קוק אומר, אלא בגלל שהיא מתאימה לרוב, כשהוא דווקא הולך למקום אחר, והתחושה היא כל הזמן שהתורה בו היא כן חלק מהעולם וחלק מהחוכמה וחלק מהסדר. ולכן כאילו שוב, הנגיעה שלי הייתה לנסות להבין למה זה כן עובד. עכשיו נזכרתי בנושא הזו של הרב שגר, שהיא מאוד חביבה עליי, כי בעיקר בגלל איך שהוא קורא את המדרש הזה, זה התחלה של דרשה, הוא עושה פה איזה דרוש פלאי על איזה מדרש שהוא שלף אותו מבתי מדרשות, לא מספיק לקרוא פה את כל מה שאמרנו, אבל אני רוצה להביא את זה קצת כדי לעבות את התנועה הדתית הזאת שאני מרגיש שהרמב"ם מכוון אליה. זה לא אותו דבר, הרב שגר קצת מדבר על זה בצורה של קרחת כזה, אבל אני חושב שאפשר להפוך את הקרחת הזה לאמירה חיובית. בואו נראה את זה. מדרש, מיד רמז הקדוש ברוך הוא לארץ, מדובר על בני קורח, קורח ועדתו, ובלעתה מנת נורם. צעק קורח וכל אנשי ביתו ואמרו, משה משה רחם עלינו, אמר להם משה רב לכם בני לוי, מיד נבלעו, והשאר נשרפו. והם שירדו תחת הארץ, שם היו וסברו שלא לעלות לעולם. עד שבאה הכנה ונתנבאה עליהם, שנאמר מוריד שאול ויעל. וכל זאת לא היו מאמינים שיעלו עד שחרב את המקדש ונבלעו שערי בית המקדש. באו אצל קורח ותפסו. מיד האמינו ואמרו שיעלו אלו השערים, אפנו נעלה עמהם ונתמנו שומרים על אותם השערים עד שיעלו. זה באמת מדרש פלאי. עכשיו נראה מה הרב שגר עושה איתו. עולה לפנינו ציור קפקאי. קורח ובני ביתו שומרים בשאול על שערים שאין מאחוריהם דבר. המדרש רואה בכוח ובניו רוחות רפאים החיות בשאול, עולם המצוי בין החיים למוות, כמוהו גם רוח הרפאים היא הוויה המצויה בתווך, בין המת לחי, מדלק קצת כמו רוח הרפאים הממשיכים בתפקידם בחיים גם בשאול, הרי הם מביאים, מחייהם היו משומרי המשכן, וגם לאחר ירידתם, שזו טעות, לבטן האדמה הם שומרים על השערים של בית האלוקים, אלא שאין אלה שערים של מציאות ממשית, אלא שערים שאין מאחוריהם דבר. במדרש יש נורא עובד נוסף, לא רק כוח והנלווים אליו תקועים ולכן מוצגים כירחות רפאים, אלא גם השערים עצמם מבטאים מציאות כזאת. השער הינו פתח והבטחה ושקיעתו בתהומות שאול עומדת בניגוד חריף להגדרתו זו, אך ניגוד זה לא מבטל את היות השער שער. יש שער אך אין לאן לעבור דרכו, אין דבר מאחוריו. השער מצוי בהוויה תקועה, כי הוא איננו יכול לממש את המציאות שהוא מבטיח. בשפה פסיכולוגית נאמר כי השער מגלם דחף נטול עיווי שאיננו יכול להיות ממומש, אך גם לא יכול להיות מבוטל. עוד שנייה נגיד על משהו במושג הזה. הדחף מתמיד בתביעה מסוימת, זו התעקשות מכנית, אני תובע משהו ואדבוק בתביעתי עד הסוף, ציטוט מספר של ז'יז'ק. השער הוא רוח רפאים מקובעת, היות שהוא מנחיח דחף, קורא לשומרים עליו לעבור דרכו, וזה מה שהשער מזמן מעבר, אך אין לאן לעבור, אינו מוליך לשום מקום אחר. כעת הקוראים על ידי השער למעבר מתבקשים למשהו, אך אין הם יכולים לדעת למה. מה שמביא לאחיזה הדוקה יותר בשערים, ולאי יכולת להינתק מהם. עוד צעד, בנקודה זו חל במדרש היפוך. דווקא היותו של השער רוח רפאים, היא הופכת אותו לשער ממשי, לפתח. השער מעמיד את עצמו על ההבטחה, נתונה בו עצמו. בשאול אין יכולת להבטחה זו להתממש, וכך אין סכנה לקריסתו של השער. השער מזמן כעת עבור כוח היאחזות בהבטחה נצחית. גם זאת, השערים עם האופציה היחידה לעלות מן השאול, בלב קצת, בעמוד הבא, נקרא את הפסקה האחרונה. לאמיתו של דבר, המדרש הזה על כוח ובניו מסייר דימוי חזק מאוד של מצב היהודי בגלות, ללא גילוי שכינה. היהודי אוחז בעולמו הדתי, שומר עליו בדבקות ופעמים אף בקנאות, ואוחז בשערים שאמורים להביאו לתוך הקודש פנימה, הרי מדובר בשערי המקדש. דעקה כאשר אנו בגלות, בזמן של חורבן אין מאחוריהם דבר. ואם זאת פרדוקסלית, שערים אלה ששקרו בתאומות הם מהאפשרות היחידה להתרחשות ממשית, לגאולה. הקיום היהודי בזמן החורבן הוא קיום של רוח רפאים. העולם הדתי הוא שער ללא מעבר, מנחיח דחף שלא מוליך למוסה. וכך אינו מאפשר הרפאיה אלא חזרתיות אינסופית, הבטחה אינסופית. מהי ההבטחה? יום יבוא ותתחולל דחייה, השערים, העולם הדתי יתרוממו, והאדם הדתי איתם, ואז ימלא השער את תפקידו, ויהיה הפתח, והכל נכנסים אל הקודש של גילוי השכינה. גם כאן, כמו בשערי המקדש, היהודי דבק בהוויה שהיא עצמה במצב של חורבן, אך היא עצמה מבטיחה את הגאולה. זה מובן למה הבאתי את זה? האנלוגיה מובנת? האסוציאציה מובנת? אני רוצה קצת לעשות דומה ושונה. אז כאילו, אני אגיד לך מה שאני מרגיש שנמצא פה זה הדימוי הזה של משהו שמבטיח משהו אבל לא יכול לקיים אותו, מה זה עושה? בדרך כלל אנחנו חושבים, כי אנשים רציונליים, אנשים מבטיחים משהו שלא יכולים לקיים אותו, אז אני עוזב אותו והולך עם משהו אחר. כל המבנה הפסיכולוגי שהרב שגר מסתובב עליו כאן זה שזה עצמו דווקא מה שגורם לך להיאחז במשהו, זה מה שהופך משהו לנצחי, זה שהוא לא מממש את ההבטחה שלו, כי אם הוא היה ממש זה היה נגמר. לפחות המעגל היה נסגר, החזרתיות האינסופית נוצרת מה... איזשהו משהו שאתה לא יכול להשתחרר ממנו, אבל גם לא יכול להגשים אותו. שזה תנועות של לקאן מאוד אוהב להתעסק איתן. וכל התיאור פה של הרב שגר ביחס לעולם הדתי, הוא מבטיח משהו אבל הוא לא מקיים אותו. יש שערים, לא, אתה לא יכול להתייחס, בדימוי של השער הוא תופס אותי בדיוק ביחס למה שתיארתי כאן. ואת יש משהו שאתה עושה אותו, הוא אמור להוביל אותך למשהו, אבל הוא לא מצליח להוביל אותך למשהו הזה. ובצד שני, אתה לא יכול באמת להתייחס לדבר הזה כדבר בפני עצמו, כי ברור שזה שער, כן? ברור שזה פולחן שמכוון לאיזשהו מושא. ברור שזה משהו שעושים בשביל משהו, ולא באמת... יש את האפשרות היום, בעולם פוסט-מודרני, להגיד זה אורח חיים, הוא ממלא את עצמו, זה פשוט עושים מצוות כזה נחמד. כאילו, התחושה פה זה שהמצוות הן משהו שאמור להוביל למשהו, הן שער. ואם הן לא מתפקדות, נוצר המלכוד הזה שמתואר כאן יפה בקריאה של הרב שגר במדרש. ואז השאלה איך אני מבין את זה. ורב שקר הולך לאופציה הפשוטה, כמו הרבה הוגים מאז חורבן בית שני, להגיד, זה בנתן של החורבן. זה אמנם לא עובד, אבל יום אחד זה יעבור. השאלה, מה זה אומר? ונגיד, כשאתה קורא את רב סלאח, הרבה פעמים התחושה היא שהוא בעצם מעדיף את המצב של הגלות, הוא מראה שבגלות קוראים דברים הרבה יותר מעניינים. ורב שקר פה עושה איזשהו מעשה יותר מורכב, הוא אומר, התקיעות שלנו היא תקיעות, היא מצב, הוא מבטיח משהו שיהיה בעתיד, אבל הוא עצמו סוג של תקיעות. אני חושב שהרמב״ם במובן הזה עושה את שצד נוסף, הוא אומר זה המצב, זה העבודה, אין באמת גילוי שכינה במובן חיובי. זה קצת ניסוחים חריפים מדי, אבל אם נלך על... אמרנו גם, דיברנו בזמנו שיש פן של תארי שלילה ויש פן חיובי ברמב״ם. אבל אנחנו עכשיו בצד של התארי שלילה. בצד של התארי שלילה אני מרגיש שאפשר כאילו לקחת את הרב שגר הזה ולהגיד, באמת השערים לא מובילים לשום דבר. וזה הדרך היחידה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה לחוש את השער כשער כזה. לחוש את זה כדחף חסר מושא, כדי שמה שתרגיש זה את חוסר המושא. והמהלך לפרק הזה, אני מרגיש שמה שהוא עושה זה בדיוק להגיד, הפולחנים אליהם באמת חסרי מושא, כי הם מבנים איזשהו מושא שהוא באמת לא קיים. וכל מה שהם עושים פה זה להגיד לך שהמושא הזה לא קיים, לשלול עבודה זרה. והתקיעות הזאת עצמה היא סוג של עבודה. אתה מרגיש את זה שמאחורי השער אין שום דבר. זה אני חושב הסוג של ההתגלות שהרמב"ם מכוון אותנו אליה. ובגדול, אני גם חושב שגם הרב שגר בעצם מכוון אליה. זאת אומרת, התקיעות כמצב, לא כאילו, אתה קורא את הדרשה הזאת, נגיד, התחושה היא של מרמור, של כאילו יופי, אז אנחנו תקועים והמצב שלנו דפוק, ואולי פעם יהיה משהו, או שהוא מנסה להפוך את המצב הזה עצמו למשהו חיובי, מה, איך אתם חווים את זה? זה עושה לכם חשק לקיים מצוות? או שזה נראה כסוג של אפולוגטיקה, בואו תחזיקו חזק עוד כמה שנים, זה אולי פעם זה ישתנה. איך אתם אומרים? חזק לכם את העירת שמיים או מחליש? זה השאלה בסופו של דבר.
אני חושב שאלה אם מחזק או מחליש זה במקום אחר, השאלה מה קורה שאתה יודע שאתה מודע לזה
שזה לא עובד.
אני משחק עם השאר, כאילו.
מה זה אומר שאתה מודע? למה בעצם אתה מודע?
אתה מודע לזה שהשאר, שהשאר לא מבטיח כלום, כאילו, זה לא שה...
שהבעיה היא לא אצלך, אפילו.
קשה לשמר את ה... כאילו, הוא צריך לה... כדי שהוא ינכיח משהו, ינכיח את המספות הזאת, אז אתה צריך לדעת את המשחק הזה שבעצם זה לא... בעצם אין כלום, אבל הוא מנסה לשמר לך איזו תודעה כאילו, ואיך אני חושב שככה מרגיש שהוא מדבר פה. יש לו... דיבורים על גאולה, לצורך העניין. כלומר, כשהוא אפשר לאיש שמדבר, נגיד שכאילו שאיכשהו, הדיבורים על גאולה, למרות ש... למרות שאתה יודע שהם לא חכים, לא חכה חמלה לו עוד פינה, אז היא עצמה איזה משמרת איזה, דווקא היא יכולה לשמר איזה משהו מתמיד, כי תמיד לדעת להסתכל הלאה וכו', וזה
כאילו... אז אתה אומר שהמודעות מכשילה את המהלך הזה?
כן,
אני חושב שהתיאור של השער פה,
שאני אוהב את זה. אני מדבר על תודעה של הקיום היהודי לבין החורבן, כאילו, אבל... כי כשהם כאילו היו קצת יותר נאיבים לצורך העניין מהדיבור של הרב של גם.
מה, דיבור הזה הוא כאילו דיבור יותר נאיבי?
לא, לא דיבור, כאילו, זה פונט, זה כאילו לקצת דיבור כאלה אני מרגיש...
פונה למי שמחכה לגאולה.
כאילו, כן.
אני אתוהר, כאילו זה נכון, זה נכון שהרב שגר התחושה היא שהוא כאילו מדבר פה בשפה תמימה יותר ממה שהיית מצפה, ואז השאלה האם הוא באמת מתכוון לצפות או שהוא באמת מתכוון לשים אותך במקום הזה ולהגיד בוא תחיה את זה. כאילו כמו שאמרת לגבי הרצאה, עכשיו זה יותר אני חושב על השולחן, שהתחושה היא שהוא באמת לא מחפש את הגאולה. גם אצל הרב שגר, זאת אומרת השאלה אם הוא רוצה להביא אותי לכאן, למה הוא רוצה להביא אותי לכאן, למה אני צריך את זה? אצל הרבם אני באמת מבין את זה דרך העניין הזה של תארי שלילה. מה? לא, אני חושב שבניגוד למה שאמרת שהמודעות מכשילה, אני חושב שהמודעות לא מכשילה מתוך תחושה שמה שאני חושב שעומד מאחורי הדברים האלה של הרב שלה זה שאי אפשר באמת לחיות את השער בלי לחשוב שהוא מוביל אותך למשהו. זאת אומרת, אתה יכול לעזוב את זה לחלוטין, אולי, אבל אם יש לך את הצרכים הדתיים האלה ואתה לא יכול שלא להצטרך ולהזדקק אליהם, זה אני חושב, כי אני מגיש הרב שגר, הוא לא מדבר על מישהו אחר, מדבר על עצמו במובן של מישהו שלא יכול בלי העבודה הדתית הזאת, ומצד שני מרגיש שהיא באמת לא מצליחה. עכשיו אתה יכול להיות במקום יותר תמים ולהגיד לא מצליחה, כי אני לא עושה את זה מספיק טוב, אני אשקיע ואולי פעם יהיה לי תפילה שאני ארגיש שהיא עובדת. להגיד זה הגלות, אתה יכול להגיד טוב, זה התחמקות, למי שמאמין אז הוא יחכה בסבלנות עד שהיא תגיע. אם הוא כן רוצה למקם אותה, אני חושב בזה שהאנרגיה של התקיעות שהוא חוגג עליה כאן היא אנרגיה, היא לא סתם להסביר לך למה זה לא עובד לך התפילה, תשמע, כי כרגע אנחנו תקועים בשעון. הוא רוצה לחיות את האנרגיה הזאת, כי משהו, הביטוי הזה של חזרתיות אינסופית, יש בזה איזושהי עוצמה. אני חושב שגם אצל הרמב"ם זה נמצא, זאת אומרת, אתה עושה דברים שהם לא מבינים אותך לשום דבר, אבל זה עצמו, הדיסוננס הזה, יש בו איזשהו כוח. אני מרגיש שזה המקום שאף שגם עושה לכוון אותנו אליו. או נגיד, הוא רוצה להגיד לך, תהיה מודע לזה שאתה תקוע, ובוא תנסה לחיות את התקיעות, ולא לחשוב כל הזמן, נגיד, שזה אני לא מספיק טוב, שככה זה, שזה לא מוביל. ולחיות את השער כשער, ולחיות את זה שהוא לא מוביל. הוא לא אומר לך זה עצמו גאולה, אבל כאילו כמו התיאור הזה של בני כוח, לחיות איזשהו מצב ביניים, להיות באיזשהו כאילו ציפייה, אני חושב, משהו שאי אפשר להשתחרר ממנו, להרגיש את החיים כציפייה למשהו אחר. אני לא מרגיש שהמודעות פה תוציא אותך מזה, כאילו ההנחה היא שהציפייה היא מובנית, אי אפשר להתחמק ממנה.
מה
עובד
את קיום פה?
אם אתה היית מרגיש שאתה חי בשאול, אז לא היית אומר, טוב, בעצם אין גאולה, אז אני כבר אסתדר פה. זה נראה לי כאילו, אם אתה מרגיש שהמצוות הן חסרות תועלת מצד אחד, ואתה לא מצליח, לא חסרות תועלת, מחילה. אם אתה מרגיש שהמצוות לא מצליחות לך מצד אחד, ושאתה לא יכול להשתחרר מצד שני, אז כאילו, התיאור פה הוא לא התיאור של מישהו שאם תהיה מודע לזה שעובדים עליך, אז תשתחרר. כאילו, כל השפה הפסיכואנליסטית, היא חומנת את זה, שהמודעות לא זה, אתה כאילו, התקיעות יותר חזקה מהמודעות. שזה הולך למקומות האלה. הוא מתאר קיום נתי, כאילו שזה החוויה שלו. עכשיו, איך חווים אותה? רמב"ם אני מרגיש בהקשר הזה, הוא מוסיף פה איזושהי אמירה שהיא קצת יותר חיובית באופן פרדוקסלי, כי היא אומרת שזה באמת מצב, זה לא מצב ביניים, זה באמת המצב האנושי. אני חושב שגם הרב שגר חווה את זה ככה, אבל השפה הזו של הגלות הגאולה היא משמרת באמת איזשהו מקום אחר גם, איזושהי אוטופיה אחרת. טוב, בואו נעצור ככה, זה דברים צריך ללכת איתם, אני מרגיש שהפרק הזה בעיקר הוא מכוון לתפילה, בזה שזה רק לנו את העקיצה הזאת, כאילו מה, איפה אתה, התפילה מול שער נעול, שער קבור, התפילה כעבודה שכן קרובה לתכלית הראשונה, לא יודע, אין פה כמה מושגים שהיה שווה לפתוח אותם יותר, כוונה ראשונה, כוונה שנייה, וכבר לא נגיע לזה. בכל אופן, סיכום, זה מה שנראה לי אפשר לעשות עם הפרק הזה, אפשר גם דברים אחרים, כל מיני כיוונים שראינו. להמשך, אני אודיע לכם ספציפית איך נתעסק עם כל הפרקים. למדים למדע, אז ידע לראות אותם, מי שלומד על הסדר, זה ודאי מוסיף דברים, אבל ספציפית נתעסק, נראה כאילו איך אנחנו נעים בין ה-14 קבוצות האלה, בשיעורים שנותרו לנו. זה להיום.